התחלנו את המערכה של הרמב״ם בנושא התארים, מערכה שהתחילה בפרק נון, מערכה ארוכה, פתחת מאוד, ופרק נון ב' הוא אחד הפרקים המרכזיים ביותר בסוגיה הזאת של התארים לדעת הרמב״ם. כל מתואר יש לייחס לו תואר חיובי ולומר הוא כך, אין מנוס שיהיה התואר אחד מחמישה חלקים. את עולם התארים, מורם עכשיו נכנס קצת לענייני תחביר, לא יודע, הבאה. יש חמישה סוגי תארים שאנחנו משתמשים בהם. חלק הראשון זה לתאר את הדבר בהגדרתו, כמו שמתארים את האדם שהוא חי והוגה. זה עסקנו בפרק הקודם. שישנם תיאורים שהם בעצם לא תיאורים, אלא הגדרה מילונית. הגדרה מילונית זה לא תואר. זה פירוש, מה יש כאן לפניי. זה לא תואר, זה הגדרת העצם. הגדרת השם העצם. אז למשל, אומרים, האדם הוא חי והוגה. אז לא תיארתי את האדם, אלא הגדרתי. מה הגדרה האובייקטיבית של המושג אדם. המהות הדבר. זה פירוש שם. אופן זה מן התארים, כמובן, משולל מהשם אצל כל אדם, לפי שאין לו יתעלה סיבות קדומות, שאין סיבות מציאותו, כדי שיוגדר בהן. כשאתה רוצה לדבר על הקדוש ברוך הוא, בצורה של הגדרות מילוניות, אתה כבר טועה. כי כל הגדרה נובעת מהעובדה שעשית מחקר, וחקרת ממה הדבר מורכב, ממה הוא בנוי, מהם המהויות ש... הופכות אותו להיות מה שהוא. אז בן אדם, חקרת על האדם, אתה מגדיר הגדרה לאור המחקר, שקובע מה המהות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין לנו מושג, אנחנו לא יכולים לחקור אותו, ולא יכולים לברר ממה הוא בנוי ומה מהותו, זה מופרך. ולכן לא שייך בכלל שנגדיר הגדרות ביחס לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מגדירים עליו הגדרות חיוביות. אין לנו דרך להגדיר הגדרות חיוביות. בהמשך הספר אנחנו נראה, שאפשר אולי להגדיר על הקדוש ברוך הוא הגדרות שליליות, אבל הגדרות חיוביות אי אפשר, כי אתה צריך שזה הגדרה, הכרה מהותית, כן? אז אין לנו גדר. וכך ברור אצל כל אחד מהמעיינים המשכילים, שדיברנו על זה כבר בפרק נון, שמעיין משכיל, זאת אומרת שאדם יש לו דעה, בסדר? שהוא לא אומר את המילים סתם מבפה ולחוץ, שהשם לא יוגדר. אז אנחנו ודאי לא מתעסקים בהגדרות כלפי הקדוש ברוך הוא, הגדרות מהות, הגדרות מילוניות. יש סוג שני של תארים. חלק השני לתאר את הדבר במקצת הגדרות. זה שייך למשפחה הראשונה עדיין של הגדרות, אבל הגדרה חלקית. זאת אומרת, לתאר את האדם בחיות או בהיגיון. וזה עניינו ההקשר. כי כאשר אומרים כל אדם הוגה, עניינו שכל מי שמצוי על אנושיות מצוי בהיגיון. אופן זה מן התארים משולל מה שנדבך אצל כל אדם, שאילו היה לו חלק של מהות, יהיה מהותו מורכבת, ביטולו של חלק זה כלפיו, כי ביטול אשר לפניו. זאת אומרת שכאשר יש לנו חלק מההגדרה, אבל גם יש לנו חלק, אנחנו בעצם נוגעים כבר בחלקים נוספים של ההגדרה. למשל, כשאנחנו אומרים כל אדם הוגה, כן? אז אני בעצם מגדיר את המושג אדם, לא את ההגדרה הכוללת של המושג אדם, מה זה אדם, אלא שמי שיש בו את המוטיב שנקרא בן אדם, אז הוא הוגה. זאת אומרת, אפשר אולי להתבטא ככה, יש להגדיר מה זה אדם ויש להגדיר מה זה אנושיות. אני אעשה להניתן ככה. למשל, זה היום, למשל היום, בן אדם שהוא לא מפעיל את השכל, אז אני אומר שיש בו חיסרון באנושיות שלו. כן? אבל זה לא חיסרון בהגדרת אדם, כי הוא חי. בהגדרת אדם כוללת חיים והוא כן חי. אז אני לא אגיד, שמה, הוא לא בן אדם. הוא כן בן אדם, כי הוא עובדה שזה. אבל אני אגיד שהמימד האנושי שבחיים האנושיים לא בא לידי ביטוי פה. בסדר, זה חלק מהגדרת האדם. הקדוש ברוך הוא לא שייך אליו להגדיר הגדרות כאלו, כי בעצם אתה אומר שיש לו כאילו חלקים, יש לו כמה חלקים. אתה אומר, יש את הבן אדם ויש את האנושיות. נכון? אז זה כאילו ששניים, יש את האדם ויש את האנושיות שלו. אצל הקב"ה הוא לא שייך להגיד שניים. או אחד, נכון? אז יש פה שתי טענות כלפי הקב"ה. לפי הנקודה הראשונה, זה לא מצד אחדות השם. הנושא הראשון היה שהקב"ה אין הגדרה. זאת אומרת, אי אפשר להשיג אותו. ופה החלק השני, הוא לא מדבר על זה, היא ההשגה ביחס הקדוש ברוך הוא, אלא אל האחדות של הקדוש ברוך הוא. רואים ב-י"ג העיקרים שזה שתי נושאים שונים. יש את העובדה שאי אפשר להשיג, ושתיים שהוא אחד. שני נושאים, שתי נקודות שונות. אז גם פה גם אפשר להבחין בין שתי הסוגיות. חלק שלישי הוא בעצם עולם התארים המרכזי שאנחנו מכירים בעולם שלנו, זה עיקר הופעת המושג תארים, לכן הרמב"ם מעריך בחלק השלישי. חלק שלישי יתואר הדבר במשהו מחוץ למיטתו ועצמותו. עולם התארים הרגיל שלנו, מה שאנחנו קוראים היום גם בתחביר שם תואר, שם תואר הכוונה, דבר שהוא לא מהות. משהו מהות זה הגדרה. משהו שהוא לא מהותי, אלא הוא מבחוץ, משלים, מייצב את העצם, איכות מסוימת בו. איכות זה סוג נעלה מקרה מן המקרה. זאת אומרת, זה מקרה, מקרה הכוונה שזה לא המהות, זה לא הגדרה מהותית, אבל זה מקרה, זה יחסית משהו מאוד מאוד אופייני. כן, זה דבר מאוד אופייני, מאוד טוב. למשל, אני אגיד שבן אדם יש לו שתי רגליים. זה לא הגדרה מילונית של המושג אדם, כי יכול להיות שיהיה אדם עם רגל אחת. חלילה, יש דבר כזה שאדם איבד רגל והוא נשאר בן אדם. זאת אומרת שרואים ששתי רגליים זה לא הגדרת האדם, אבל זה תואר, זה תואר שהוא יחסית מאוד מאוד מאפיין. כן, זה מקרה, זה נקרא מקרה, מקרה הכוונה שזה לא הגדרת המהות המושג אדם, אבל זה מקרה כזה שהוא ממש מאוד כמעט הופך, כמעט הגדרה. זאת אומרת, משהו מאוד מאוד תואר מאוד מאוד קבוע, זה נקרא סוג נעלה של המקרים. כן.
שחזר מגדירים אדם באופן הלא החיצוני, לא גופני, אלא מידותי, שאומרים אדם, לעולם אדם יהיה כזה, לעולם אדם הוא כזה.
תארים.
אבל הדבר הזה הוא...
זה לא הגדרת מהות האדם, זה משהו שאנחנו רוצים שאדם יהיה בו, אבל זה לא הגדרת מהותו.
ולהגיד על משהו שלא רוצים
שיהיה
בו, אלא שזה המציאות שהבן אדם פעמים...
לפעמים.
אדם קורס על עצמו, אדם...
זה לא הגדרת המושג הזה, זה התנהגות של אדם. אם היה שימצא לו יתעלה תואר מן החלק הזה, אז זה לא שייך, כי הוא יתעלה נושא המקרים, ודי בזה ריחוק מאמיתתו ועצמותו, שיהיה בעל איכות. כן, לומר על הקדוש ברוך הוא שיש לו... שהוא מורכב ממקרים, זאת אומרת שיש לו עצם ומקרים, זאת אומרת שהוא כבר לא אחד, שהוא מורכב, אז ודאי לא שייך ביחס לקדוש ברוך הוא, להגיד עליו שיש לו איכויות. ותימה, אומר הרמב״ם, שאותם שאומרים תארים, שוללים ממנו יתעלה דמוי ואיכות. ואין עניין... אומרם שאין לייחס לו איכות כי שאינו בעל איכות. וכל תואר שהוא חיובי לעצמות מסוימת, חיוב עצמי, הרי או מייצב את העצמות והאינוח, או איכות לא את העצמות. אתה אומר רמב״ם, אני לא מבין איך יכול להיות שיש אנשים שאומרים תארים, כן? זאת אומרת, הם כן סוברים שיש איזושהי תואר ביחס לקדוש ברוך הוא, בכל זאת הם שוללים מהקדוש ברוך הוא דימוי ואיכות. דימוי ואיכות הכוונה עיצוב. מה שקוראים עיצוב שלו. הקדוש ברוך הוא לא מעוצב, אין לו עיצוב. אז אם אין לו עיצוב, אתה לא יכול גם להגיד עליו שיש לו תואר. כי כל תואר זה בעצם עיצוב, אומר הרמב״ם. אז לוגית, אתה לא... אני לא מבין איך אתם מחזיקים את החבל משתי הקצוות שלו. אם אתה אומר... שאין לו להיחס לו איכות, זאת אומרת שהוא לא, אין לו עיצוב מסוים, אז שלא שייך לו כל אתר, כי כל תואר הוא בעצם מייצב את העצמות. מייצב הכוונה עיצוב, אופי, כן, של העצמות. אז בעצם זה אותו דבר. כדי להסביר את סוגי התארים השונים שנמנעים ביחס לקדוש ברוך הוא, מביא לנו הרמב"ם סוגים שונים של תארים. הרי לך משל על תואר מכל מיני סוגים, כדי שיובן מניעת אופני התארים להשם מתעלה. הרמב"ם מביא לנו עכשיו ארבעה. משל הראשון, יש תיאור אדם באופי. באופי מאופייו העיוניים המידותיים, או תכונות שנמצאות לו. כל זה בגלל שיש לו נפש. למשל, אומרך פלוני נגר, או פלוני פרוש, פרוש הכוונה שהוא צדיק, או חולה. אין הבדל בין אומרך נגר, או אומרך יודע, או חכם. זה לא משנה. הכל זה תכונות בנפש. זה אופי. זה הקווים לדמותו של אותו אדם. אין הבדל בין אומרך פרוש או אומרך רחום. כי כל האומנויות וכל המדע וכל מידה שנקלטו היטב שהם הפכו לתכונת הנפש, כן? זה לא המהות של האדם, אלא אופי שלו, עיצוב שלו, תכונה שלו. זה כל זה תואר. זה לא הגדרת מהות האדם, זה תארים. כיוון שזה תארים, כן? ותכונות, אז ודאי זה לא שייך לפי שמיים. המשל השני, כגון שתאר את הדבר שיש בו כוח טבעי או שאין בו כוח טבעי. למשל, תאמר עליו רך קשה. זה תיאור בעולם איכויות פיזיות. קודם אמרנו על איכויות נפשיות, עכשיו מדובר על איכויות חומריות. ואין הבדל, רך קשה או חזק וחלש, הכל יתודים טבעיים. זה ודאי גם לא שייך לקדוש ברוך הוא לדבר על איכויות פיזיות, תכונות פיזיות. משל שלישי, שתתאר את האדם באיכות נפעלת בהתפעלות. כגון, אומרך פלוני הרוגז או הכועס או הפוחד ומרחם. אם לא השתרשה המידה. זאת אומרת, לא מדובר על עיצוב קבוע, אלא על התנהגות מקרית. זה עוד יותר. זאת אומרת, זה אפילו לא תכונה, זה התנהלות, התנהגות. אפילו פחות מתכונה. או בפיזי, זה בממד הנפשי. גם בפיזי אפשר לתאר אותו דבר. דברים שהם התנהגות, למשל טעם וריח. זה דבר אפשר מאוד לקלות להשתנות. חום, קור, יובש, לחות. זה דברים שהם פיזיים, אבל הם לא תכונות. שאפשר בקלות לשנות אותם, או יחסית בקלות לשנות אותם. אז זה סוג משל שלישי, שזה, אז התחלנו, תכונות בנפש, קבועות. תכונות קבועות בגוף, תכונות משתנות, גם בנפש וגם בגוף. משל רביעי, תתאר את הדבר בספיחיו. זאת אומרת, זה אפילו פחות מתכונות, אלא זה ממש מקרה. כמות. למשל, ארוך וקצר, עקום ישר, שזה עוד פחות מתכונות, זה לגמרי ההופעה החיצונית שלו. איך הוא נראה, המראה החיצון שלו, להתבונן בכל התארים הללו, כל קצב נמצא, נמנעים כלפי השם. כל הדברים האלה לא שייכים כלפי הקדוש ברוך הוא. קודם כל, כן. פיזי של השלישי, זאת אומרת שזה עדיין משהו בתוכו. יש בו משהו בחומר. ברביעי זה רק לגמרי במראה החיצון של החומר. זה רק איך הוא נראה.
מה? איזה סוג של מראה זה?
ארוך, קצר.
ארוך וקצר זה
ברביעי. במראה אדום, לבן, אני חושב, משהו שהוא קצת יותר צבוע בפנים, הוא אפילו לא אדם לבן, נגיד הוא, המראה שלו, נגיד איך נראה גזר, אז יש לו מראה איך נראה גזר נראה, בסדר? יש לו צורה מסוימת, זה צורה של גזר, יש גזר ארוך ויש גזר קצר, יש, זה גזר. כן. כן. בין המשל הראשון לא הבנתי את זה. בין המשל הראשון למשל השלישי. המשל השלישי זה תכונה קבועה. זה המשל הראשון, סליחה. המשל השלישי זה התנהגות. אתה רואה את ההוא שמתעצבן עכשיו? זה התנהגות. אני לא אמרתי שהוא קבוע במהות שלו, יש לו תכונת עצבנות. בסדר?
יש גם קביעות
להתנהגות. אז זהו, זה כבר עובר להיות תכונה בנפש, זה הראשון. אומר הרמב״ם, זה כל זה לא שייך לקדוש ברוך הוא, מתחיל מהסוף, מהקל אל הכבד, ודאי הקדוש ברוך הוא לא בעל כמות, ואז זה נקדן המשל הרביעי, לא שייך לקדוש ברוך הוא לדבר עליו בכמויות, ואין לו שום תיאורים כמותיים, כי הוא לא פיזי, הוא גם לא מתרשם, הוא לא מתפעל, אז לכן אין בו יחיות התפעלויות, הקדוש ברוך הוא לא מושפע משום דבר, אז לכן אין דבר כזה ש... ההתנהגות שלו משתנה, או השינויים שמתרחשים בו, הוא לא משתנה. אין לו עיתודים שאז השיגו הכוחות ודומיהם, זאת אומרת שאין לו תכונות חומריות, כמו שדמינו, כוח טבעי, רך, קשה וכו', או קדוש ברוך הוא לא שייך בו כוחות חומריים, ואינו בעל נפש, אז כיוון שהוא לא בנפש, גם אין לו תכונות. אין לו מתינות או בישנות חיוצה. או מה שמשיג בנפש, בריאות וחולי. יוצא שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, והוא לא מושפע, ואין לו נפש, אז כל התארים לא רלוונטיים. אתה לא יכול לתאר אותו, כי אין לך איך לתאר, במה לתאר. אין לתיאורים למה להתדבק, למה להתייחס. התבהר שכל תואר שמתייחס לסוג איכות, אפילו סוג איכות מאוד נעלית, לא יימצא לו יתעלה. ושלושה חלקים הללו מן התארים, מה שמורה על מהות, על חלק של מהות, על איכות מסוימת המצויה במהות, מדבר מיעתם כלפיו, יתעלה, כי הם כולם מורים על הרכבה. כן, אז אם כן, גם שלושת החלקים שביארנו, ראשון, שני, שלישי, כולם בעצם לא יכולים להיות כלפי הקדוש ברוך הוא, כי אז אתה אומר שיש בו הרכבה, וודאי שזה לא שייך כלפי הקדוש ברוך הוא, זה נושא שנעסוק בו בעזרת השם, בעיקר בחלק שני, שאמרנו מעריך בנושא הזה של מניעה כלפי השם.
כן.
במידה מסוימת בכל זאת, כן. לא עומדים בכלל מורה נבוכים, לא פרק נבוכים.
אבל אני
אשכן.
יש
שעצה
לי
לשאול
כמה פעמים, וזה מה
שאמרו
לי. שאלתי
ביותר. אנחנו מברסלב שאלתם? טוב.
אמרו לי, עדיף פה לגעת, אם אתה נוגע, תלמד אם מישהו יותר יקנו, ושם משחרר. אני שואל, למה דווקא, מה שונה פה? יותר מורכב, יותר...
כן, דברים, אמרנו כבר, שמפרק נבוכים מתחילה מערכה חדשה בספר. דיברנו על זה. שעד פרק נון זה עיסוק במילים בתנך, פרשנות של המילים, פחות או יותר, ופרק נון אנחנו מתחילים להיכנס פנימה, עוד יותר, בנושא זיכוך הדעת, זיכוך המחשבה, זה הנושא של פרק, הרחנו בזה, בפרק נון, שלמדת פרק נון, לנושא הזה של זיכוך הדעת, ויש פה תהליך ארוך של זיכוך, ואנחנו נמצאים בתוכו, באיבו, בתהליך הזיכור של המחשבה והדת כלפי הקדוש ברוך הוא. זה תהליך ארוך. זה תהליך שתורש הרבה סבלנות והרבה כנות שלנו עם עצמנו. וכדרכם של תהליכים רוחניים ארוכים, אז יש כאלה שיש להם סבלנות לתהליך ארוך. יש כאלה שאין להם סבלנות. כי זה לא... זה תהליך פנימי מאוד מאוד של זיכוך הדעת ורוממות. ולא ביום אחד, שאתה תרם, זה לא לבנות את הרוחניות בהבזק. זה תהליך מאוד ארוך של ליבון. וזה לא מתאים לכל אחד. אתה רואה, אין פה הרבה אנשים. זה בטח ילך ויפחת עוד כל שנתקדם, כי זה תהליך קשה, זה תהליך לא פרגמטי. תהליך של זיכוכים ומחשבות, לאט לאט ללמד ומחשבות. אז כשאתה רוצה דברים שהם רלוונטיים לחיים שלך, אז זה לא ייתן, זה לא ייתן את הסחורה. טוב? מה?
תזכרת
לדבר. תזכרת לדבר. תזכרת לדבר. תזכרת לדבר. יש הרבה פסקאות כאלה בכתיב כתבי הרבה מאוד. כן, נכון. אני מסכים. חלק הרביעי מן התארים הוא לתאר את הדבר ביחסו לזולתו. עד עכשיו דיברנו על תארים שהם עדיין עוסקים בדבר עצמו. יש מערכת של תארים שהיא עוד יותר עקיפה, ש... שזה נקרא לזה מערכת היחסים. וזה נושא חשוב מאוד ביחס לריבונו של עולם. כי היה מקום, הייתה ומינה לומר, אני לא מתאר אותו. אני לא מתאר אותו, הבנתי. לתאר את הקדוש ברוך הוא, אני לא מתאר אותו. לא ראשון, לא שני, לא חלק שלישי. אבל אני עוסק ביחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין. ושם, במערכת היחסים, אפשר לתאר. כי אני לא נוגע בו, אני נוגע ביחסים. למשל, היחס לזולת, היחס לזמן, היחס למקום, היחס לאדם אחר. למשל, אני אפשר לתאר את לוי, אני מתאר בן אדם שקוראים לו לוי. איך אני מתאר אותו? אני לא קורא לו, לא אומר גדיר אותו, אני אומר שהוא אבא של פלוני. אז זה תיאור שלא אומר על לוי כלום, לא אמרתי עליו שום הגדרה. כן? אמרתי, רק תיארתי את לוי דרך אבא שלו. אני עובר על אבא שלו, ודרך אבא שלו הגעתי לאליו. או שהוא שותף של פלוני, או שהוא גר במקום פלוני, או שהוא בזמן פלוני. לכאורה, יש יתרון לתואר הזה. כי התואר הזה, הוא לא מחייב ריבוי ולא שינוי בעצמות המתואר. אני לא מדבר על העצב שלו. לא אומר עליו תכונות ולא תארים, ולא אומר עליו שום דבר. לכאורה, הייתה ואמינה, שתואר כזה, ביחס לקדוש ברוך הוא, הוא טוב. כי זה הלוי הרמוז עליו שותף של שמעון הלוי גרשון, ואדון ירחה. וחברו של יהודה, וגר בבית שהוא כך וכך, שנולד בשנת כך וכך, והיחס אלו נעם עצמותו, זה לא משהו בעצמו, זה לא איכויות. ואז היה מבינה להגיד ביום ראשון, שאפשר לתאר את השם באופן זה מן התארים. אולי נאמר שאפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא, ולפרש גם את כל התנך, שיש המון תארים ביחס לקדוש ברוך הוא, על זה הדרך. ונאמר שהקדוש ברוך הוא, שכמותר בתנך, מתוארות בארץ המערכות היחסים, היחס, התייחסות. כך הייתה אבא אמינה. והרמב"ם צריך לברר את זה. שכאשר נדקדק ונדייק בעיון, תתבר מניעת זה, זה לא שייך. למשל, השם מתעלה, אין יחס בינו לזמן והמקום. אני לא יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא ביחסי זמן ומקום. כי הוא לא שייך לזמן, למימד הזמן. לא שייך למד המקום. אז אי אפשר לומר על הקדוש ברוך הוא לא זמן ולא מקום. למה אי אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא במד הזמן? כי זמן הוא מקרה שנספח לתנועה. זמן זה מקרה. מקרה הכוונה, אין דבר כזה באמת, באופן אבסולוטי, אין דבר כזה זמן. זמן זה לא דבר מוחלט. אין מהות של זמן. אלא זמן זה משוואה, כאשר יש תנועה, ותנועה זה תמיד שייך לחומר, את התנועה אנחנו מודדים בעזרת הזמן. בסדר? אז זה לא המצאה של איינשטיין, הרמב״ם קדמו, גם המהר"ל קדמו. הזמן אנחנו תמיד, הוא משמש כמדד לתנועה. אבל אם אין תנועה, אז אין זמן. ואין תנועה תלויה בחומר, ואם אין חומר, אז אין תנועה, אז זה לא שייך לקדוש ברוך הוא. אז אתה לא יכול להתחיל בכלל לדבר על מערכות יחסים של הקדוש ברוך הוא למד הזמן. למשל, כשסוקרים זמן, מתייחשים לקדימה ואיחור. לפני ואחרי זה תמיד נמדד על ידי תנועה. כדי להגיד משהו שהיה לפני ואחרי, משהו השתנה. אז אני יכול להגיד, השינוי, מה שלפני ומה שאחרי. אבל אם לא היה שינוי, אז אני לא יכול להגיד לפני ואחרי, כי שום דבר לא השתנה. אז לפני מה? ואחרי מה? אין שינוי. אז אין מושג של זמן. אני אתן דוגמה. מה היה לפני שהיה... מה היה לפני האמת ומה יש אחרי האמת? האם יש מושג כזה להגיד על לדבר על האמת? ולומר... מושג, המופשט שנקרא אמת, מה לפני האמת? זה לא רלוונטי, זה לא נדבק. כי אמת זה דבר מוחלט שהוא לא תלוי בזמן, הוא לא קשור לזמן. צדק. אם אני אומר, הצדק, כמה זמן יש צדק, או מה היה לפני הצדק, או מה היה אחרי הצדק. זאת אומרת, מה יהיה אחרי הצדק? צדק זה דבר שאין אחרי הצדק. צדק זה ערך מוחלט. לא שייך לדבר על אחרי.
מה שבבריאת העולם יש
בריאת העולם. העולם. העולם, מדברים על העולם. למה? יש תנועה? בריאה. בריאה. נצר אור, לא היה עכשיו אור, אני יכול לדבר על יום. למה? יש שינוי, בריאה.
אנחנו לא אומרים את זה מצד שהאדם
הזה שמונה. זה עוד עניין, זה עוד סוגיה. אני אומר כרגע עכשיו בממד המדעי. זמן זה תוצאה של דבר של תנועה, שהוא בר שינוי. דבר שהוא לא בר שינוי, למשל ערך מוחלט, הוא לא בר שינוי. כיוון שהוא לא בר שינוי, אז זה לא שייך לגביו זמן. ותנועה זה דבר שקשור לגוף, והרי השם ייתן לו לא גוף, אז אין לו יחס לזמן, ואותו דבר גם אין לו יחס אל המושג שנקרא מקום. זה נושא מאוד חשוב לעסוק בו, כי פה יש טעויות, אומר הרמב״ם, ולא רק הרמב״ם, פה יש הרבה טעויות, כי זה נראה שכיוון שאתה לא עוסק בקדוש ברוך הוא, אז היה מקום כן לתאר תיאורים. לדוגמה, עולת ראייה עמוד מ"ב, עולת ראייה א', כן, אולי נביא, נקרא דברים של הרב, זה יעזור לנו. עמוד נ"ב, אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. זה ביטוי מוזר קצת, נכון? מה זה ראשון ואין ראשית לראשיתו? מסביר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא קדום, נכון? הוא השורש לכל הנבראים. והיה צעד, דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא שורש הנבראים, התחלה של הנבראים, אז יש לנו פה איזו בחינה שנדמה לנו, הוא כותב, שיש פה יחס וצירוף של הבורא אל העולם. בריאת העולם, שהוא קדמון לכל נברא, דבר שנברא, הוא שורש לכל נבראים. אז יש פה איזו נקודת יחס. הוא השורש שלנו. לא. היחס הזה טעות. באמת, אין יחסיות לראשית קדמותו המוחלטה. שום יחס לכל התחלה של כל נברא. כי כל המושג התחלה אצלנו, יש בו צד של זמן. והקדוש ברוך הוא, נכון שהוא קדמון לכל דבר שנברא, אבל באמת אין שום מושג של ראשית מתייחס אליו. כשאתה אומר ראשון, אז זה יכול להיות בין טוב, אז הוא ראשון, לא, טוב, אז הוא הראשון. ראשון זה כבר, אז זה נקודת יחס, הוא הראשון לעומת האחרים. אז יש ציר זמן, הוא הראשון. טעות. זה לא שהוא ראשון בציר הזמן. לכן מיד צריך להדגיש שהוא ראשון, אבל אין ראשית לראשיתו. זה לא שהוא ראשון מצד ציר הזמן. הוא לא על הציר של הזמן. וכשאנחנו עם קדמון, אנחנו לא מתכוונים שהוא הכי, 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 הכי קדמון. אצלנו, הכי, 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 הכי בהתחלה. אז שוב, זה יציר זמן, טעות. זה לא קדמון במובן הזה. הרבה, הרבה, הרבה זמן אחורה, אין, לא, זה לא שייך למושג הזמן בכלל. אין ראשית לראשיתו, ואין, גם מושג קדמון, זה לא קדמון כמו שאתה מבין. לכן כל כך חשוב, כן, הבירור הזה, אומר הרמב״ם פה, זה בירור קשה, בירור מזכך, מאוד מאוד מזכך את הדעת, לא לדבר על מערכות יחסים, קודם כל במד הזמן והמקום.
זה נאמר, ראשית, הקדמות, זה נאמר כדי שאנחנו
לא נתפוס לך? אז אנחנו מדברים על מה, אנחנו מדברים בתור ראשון וקדמון, הכוונה שהוא ברא את העולם, שהוא שורש המציאות. אז מצד זה אנחנו קוראים לו ראשון, באמת אתה הוא ראשון, למה הוא ראשון? במובן הזה שהוא שורש המציאות. אבל, שלא תתבלבל, כי כשאתה שומע ראשון, מיד עובר לך ציר זמן בראש. ראשון, אני ראשון בתור. מזמן. לא, אל תתבלבל. כשאומרים ראשון, לא מתכוונים מימד הזמן. מתכוונים במובן הזה, שהוא שורש הבריאה. שהבריאה באה ממנו. כן.
אתם בין אחד
לראשון? לא, עכשיו גורם על ראשון, לא אחד. אחד זה עוד סוגיה. גורם על המוסד ראשון. גם לפני כן. נמצא ואין עת אל מציאותו. אז הוא נמצא, נכון? מה זה נמצא? אצלנו, דבר שהוא נמצא הוא בגלל הזמן. מציאות אצלנו, התמדה, כן, הרגשת המציאות מחוברת עם הרגשת זמן. איך אני שם לב שדבר נמצא? בעזרת ציר הזמן, תחושת הזמן שבי, אני שם לב לעובדה שעדיין דבר נמצא. הוא עדיין, עת, הוא עדיין נמצא. זה הוא כותב בעמוד נ' א'. כך מידת המציאות כולה. ואם נרצה להתרומם למציאות בלי עת, אנחנו לא מצליחים. אנחנו לא מסוגלים לתאר לעצמנו מציאות בלי זמן. אנחנו לא מצליחים. כי אצלנו תמיד מציאות זה כל הזמן. מה זה נמצא? נמצא בעצם הכוונה, עוד פעם נמצא ועוד פעם נמצא. נמצא כל הזמן, זה עוד ועוד 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 נקודות זמן. ובאיזשהו שב שאין פתאום נעצר, אז הוא לא נמצא. זאת אומרת, יש סוף. אבל המציאות האלוקית העליונה, היא מתעלה מכל יחס, מכל ערכים של שינויים, ואין שום קשר עם ציור הזמן לציור המציאות אצלו. חושב בכל, נמצא לא על ציר הזמן, נמצא ואין עת אל מציאותו. וזאת המציאות האמיתית, החזקה ביותר. נמצא אמיתי מוחלט שאין לו שום התייחסות. בסדר, זה הנושא שלנו. כל כך חשוב לברר ולזכך. אז תראה, אפשר להגיד לא ללמוד מורה נבוכים, אבל לגדל אלוהים חי כתוב בסידור, כל בוקר אומרים את זה. וגם שרים את זה. זאת אומרת, אתה רואה ש... כן, אפשר גם לא להגיד לגדל. לגדל אלוהים חי, מכריח אותך להיות מופשט. לפני התפילה, רגע, רגע, רק, רק המשפט הזה נמצא ואין את המציאותו. אתה יכול להגיד את זה, כלומר, מה נורא, להגיד הכל אפשר. אם אתה רגע אחד עוצר, אומר, רגע, מה אני אומר? נמצא ואין את המציאותו. סתם מילים, מה אמרתי? בסדר? אז אמרתי, לא חייב ללמוד מורה נבוכים, אבל גם אם קצת תקרא בצורה מושכלת מה שכתוב בפיוט, אתה חייב להסביר לעצמך מה כתוב. מה זה ראשון ואין ראשית לראשיתו? מה הכוונה? אז בעצם אתה צריך ללמוד מורה נבוכים. גם אם אתה לא תלמד את הספר, אבל אם אתה, כמו שכתב הרמב״ם, דעה, הכוונה, שאתה, יש לך פי ולבך שווים, ולא, כמו שהוא אמר, שקרוב בפיהם ורחוק מכליותיהם, מה שראינו בסוף פרק נו, אז זה היושרה שלנו עם עצמנו. אז זה לא הספר, בסדר? זה הכנות.
אפשר, אבל שכל מה שאתה אומר, אתה...
אז זה טענת הרמב״ם.
אנחנו רובוטים.
נכון, זה היה טענה שלנו. ראינו את הרמב״ם, הוא כותב, אז ראינו את הדברים שלו בעמוד תוך וב, על הדבר כל זה הוא מדבר, גם בתפילה וגם בכל דבר. נכון. זה מה שהוא תיאר בדיוק בפרק נון. כשאתה אומר, שמע ישראל השם השם אחד, אז תחסה את... של כיסוי למילים. הוא כותב את זה מפורש, אז ראינו, הקראנו את זה. אז ראינו את זה. ומה רבי יהודה הלוי אומר? קורא לזה, איך הוא קורא לזה? צפצוף אז זרזיר, נכון? גם הרמב"ם כותב את זה. קראנו את זה בעמוד כ"ו. צריך להיזהר. לא להגיד דברים. הנה אומר. אתה מתפלל בשפתיך, אתה לא באמת שם. אז לא הגעת לתכלית. לא מצד ציר הזמן. קודם כל, רגע, לא הבנו מה כן. כל מה חולה נעים ומה לא.
נכון, לא.
זה לא שייך.
מה ש...
כן, זה לא... כן.
כל ביטוי זמן ביחס לקדוש ברוך הוא, זה לא
הציר הזמן. זה מופרך מיסודו? אז אנחנו בבעיה, כי יש המון ביטויים בתנ"ך ובחז"ל שכן נשמע ציר זמן דרך זה הקודש בו. כן, או שינוי בעקבות כך, כך, כך. אבל עדיין יש עוד בירור, אומר. אז ביררנו, הייתה ואמינה לייחס לו זמן ומקום, ביררנו לא. טוב, עדיין צריך לזרות עוד זיכוך. היה מקום חקירה ויון, האם יש בינו התעלה לבין אחד העצמים שברא, יחס אמיתי, כלשהו. טוב, אז לא ציר הזמן, משהו, איזה נקודת יחס, סוף סוף הוא הבורא ואנחנו הנבראים. אז יש בינינו איזה יחס, איזה זיקה, כמו שזה, מישהו אבא שלך, אז יש ביניכם זיקה, הוא אבא שלך. בסדר? הוא אדון שלך, יש איזה נקודת ייחוס. האם אפשר גם להשתמש בזה בתור תואר לקדוש ברוך הוא? באמת, אומר הרמב״ם, אין צירוף בינו לבין דבר מבואב. הוא ברור בעיון ראשון. לא צריך להתאמץ יותר מדי, אומר הרמב״ם, בשביל להבין שאין שום קשר. למה? כי מסגולת המצטרפים היא התהפכות הגמילות. כלל, אומר הרמב״ם, כאשר יש קשר וזיקה, זה דו צדדי. כשיש קשר זה תמיד דו צדדי. יש יחסי גומלין. ולא שייך דו צדדי ביחס לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא משפיעים עליו, אין לנו שום משהו שעובר ממנו אליו. הוא יתעלה מחויב המציאות, זאת אומרת שהוא לא מושפע מכלום. וכל זה לא תהיה אפשרי המציאות. לא יכול להיות נקודת מגע. אנחנו אופציה. והוא ישות. איך אופציה יכולה לתת משהו לדבר שהוא מוחלט? לוודאי. אנחנו ספק, הוא ודאי. הוודאי יכול להשפיע על הספק, הספק לא יכול להשפיע על הוודאי. אם הוא לא נמצא, אף אחד לא נמצא. אבל את זה שאנחנו נמצאים, זה לא משפיע שום דבר על מציאותו. של הקדוש ברוך הוא. אז זה עושה שאין צירוף.
בכל זאת הביטויים הם ככה,
הנה, אנחנו לאט לאט צריכים להתקדם, לאט לאט לאט. כן.
מה שהרב כותב במורות התחייה,
לאט לאט, לאט לאט, נגיע לזה, לאט לאט. אז אתה רוצה הרב קוק, אז בוא נגיד הרב קוק, בסדר. עולת ראייה ב' עמוד פ'. אני ידעתי כי גדול השם ואדוננו מכל אלוקים. גדולתו של הקדוש ברוך הוא מצד עצמותו אין לה יחס לכל כוח וכל חי. אין יחס. אין הערכה, הערכה שום מערכות יחסים, ערך בין גדולתו, גדולת אין סוף, לנבראים. אין קרקך השם אלוקים. אין קרקך. אין יחס וערכה כלל שום מערכת יחסים, מערכת ערכים בינו לבין הנבראים. וכל ההכרה הפנימית מדברת על גדולת המקום בלי להזכיר שום צירוף. אנחנו לא משווים את הקדוש ברוך הוא לשום דבר. אנחנו אומרים שהוא גדול לא ביחס לא בהשוואה לכוחות שבעולם. נכון, יש זמנים שאנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא. אנחנו מדברים על החיים. בחיים אנחנו רואים המון כוחות. כוחות איתנים, טבעיים, שכליים שמנהיגים את העולם. אז אנחנו אומרים, הוא יותר גדול מכל הכוחות האלה. אנחנו לא מדברים עליו. אנחנו אומרים, אל תשכח שאתה רואה מלא כוחות. אבל יש בעל הבית לכל הכוחות שמעליהם. גבוה מעל גבוה שומר. לכן כתוב, אני ידעתי כי גדול השם. גדול השם, נקודה. לא ביחס לי. ואדוננו מכל אלוקים. יש המון אלוקים, המון כוחות, והוא בעל הכוחות. זה לא תיאור שלו שהוא בעל הכוחות. כי אין יחס בינו לבין הכוחות בכלל. אלא, כשאתה מתפעל, כיוון שאתה מאוד מתרשם מהכוחות שקיימים בעולם, אז אל תשכח שיש מעליהם מי שמנהל אותם. הוא בעל הכוחות. בהסתכלות הירודה אנחנו רואים שהוא גדול מכל הכוחות. הגדלות המוחלטת מביאה את האמת. והגדות היחסית מאפשרת לנו את הדבקות. דבקות הכוונה, אני רואה כוחות, כן, אבל תזכור שהקדוש ברוך הוא מנהל אותם. או, אז יש לי איזה, מצידי איזה התייחסות לקדוש ברוך הוא. אבל אין יחס מצידו אלינו. זאת אומרת, אין, באמת אין שום יחות יחסים. אין שום קשר. אין לו שום יכולת הערכה, השוואה, משהו, זיקה, אין כלום. אין צירוף. כי אם יש ביניהם יחס מסוים, אומר הרמב״ם, היה מקום אפשר לחשוב שהוא נכון, זה לא נכון. אי אפשר למשל, אומר הרמב״ם, זה לוגיקה פשוטה, לצייר יחס בין שכל למראה. כשאתה יוצר מערכות יחסים, אתה חייב לשים דברים על אותו ציר, זאת אומרת, ליצור מכנה משותף. כדי ליצור השוואה, קשר, זיקה, אתה צריך ליצור מכנה משותף. אי אפשר ליצור זיקה, השוואה וקשר אם אין מכנה משותף. כן? אני לא יכול ליצור יחס בין השכל לבין המראה. אי אפשר. למרות ששני נמצאים פה בעולם. אז איך יכול להיות שיצטייר יחס בין מה שאין בינו לבין זולתו? שום עניין הכוללם בשום, אין שום מכנה משותף. כי המציאות אינה נאמר אצלנו עליו ועל כל זולתו. אפילו המכנה המשותף הפשוט שנקרא מציאות הוא לא נכון. כי המושג מציאות אצלנו והמושג מציאות אצלו זה לא אותו מושג. באמת אין יחס כלל בינו לבין שום דבר מברואיו. כי היחס לא יימצא, מערכות יחסים זה רק בשני דברים שהם תחת מין אחד. יש מכנה משותף. ואם הם תחת סוג אחר, אין יחס ביניהם, למשל. אי אפשר לאמר שהאדום הזה הוא יותר אדום מהירוק. בכלל אתה נמצא בתוך עולם הצבעים. אי אפשר. אני לא יכול להשוות בין אדום לירוק, אי אפשר. האדום הזה הוא יותר אדמומי מהירוק הזה. הוא מופרך. למה? כולם על אותו ציר. אפילו באותו ציר, עדיין אין מכנה משותף. אז אי אפשר לעשות השוואה, אין נקודת יחס. אפילו שזה סוג אחד ומראה אחד. קל וחומר, אם זה שני דברים שהם סוגים שונים, אפילו בראשית ההשקפה המשותפת נחיל בסוג אחד, למשל, אי אפשר ליצור יחס בין מהמה לבין חריפות בפלפל. בסדר? אני אומר, הבניין הזה הרבה יותר גבוה מהחריף של הפלפל. אין שום משמעות למשפט הזה. זה חייכות וזה כמות. ואף אין יחס בין המדע לבין המתיקות, או בין המתינות לבין המרירות. הבן אדם הזה הרבה יותר רגוע מהחמיצות של החמוס, של החומוס הזה. לא רלוונטי. האדם הזה הוא הרבה יותר חכם מהצבע האדום של הקלנית. אין שום משמעות, מופרך. קל וחומר וקל וחומר וקל וחומר שאין יחס בינו איתלה לבין דבר מברואיו. יש הבדל עצום, אמיתת המציאות, לא ייתכן הבדל גדול ממנו, אנחנו בכלל על מה אנחנו עומדים, המציאות, בכלל זה לא אותה מציאות. אילו היה ביניהם איזה יחס, אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא כמו שאנחנו נמצאים. אז תחזור לתחילת הפרק, אז יש לו גם מקרים ותארים והגדרות והכל. אבל פי שאין זה יחס בעצמותו, יתעלה שבכל אופן מקרים מסוים, אין מפלט באמת אם תחייב לאותו, אפילו מצד היחס, אלא שהם מעדיפים מכל התארים. זאת אומרת, נכון שמצד האמת לא שייך לייחס לקדוש ברוך הוא שום יחסים, אבל יחסית, התואר יחס הוא התואר הכי כפחות גרוע. כי עדיין אתה לא מדבר עליו. כן? התארים הראשונים ראוי ממש לא להקפיד. יחסית פה זה תואר שנגיד, הוא שקר, אבל נגיד הנזק הוא יחסית פחות חמור, כי אתה לא מחייב ריבוי ולא שינוי בעצמותו. אז אם כן לא שייך לדבר על הקדוש ברוך הוא מצד האמת, לא שייך לדבר על שום יחס בינו לבינינו, שום נקודת יחס.
רב,
אז לכן אנחנו מבררים, לומדים מורה נבוכים. נכון? דבר שהוא משתנה, זאת אומרת שהוא מורכב מדברים שמציאות יכולה להשפיע עליהם. משהו חיצוני יכול להשפיע, תהליך. תהליך. יש פה תהליכים. תהליך זה תמיד מרכיבים שיוצרים תהליך. לכן אנחנו אומרים, אינו הגוף ואינו דמות הגוף, ולא נערוך אליו קדושתו. מה זה לא נערוך? מה זה לא נערוך? זאת אומרת שאין ערך, אין יחס, כוחות עברה ועמוד נונבט. אין שום מידה שמתייחסת לו מצד עצמו. אלא מה, אנחנו הבורים והוא יוצרם, אז אין שום יחס. לא נערוך אליו שום דבר, שום עניין, אפילו העליון שבעליונים, המופשט שמופשטים, והטהור שבטהורים, והקדוש שבקדושים. לא נערוך אליו קדושתו. זאת אומרת, גם שתתנסה לדבר בשפת הקודש, במושגים הכי הכי קדושים שאתה יכול לדבר בקדושים, אין ערך, אין יחס, לא נערוך אליו. אין ערכך. גם המונון ג' ידענו עוצם ההפלגה השללת כל יחס שבין השם יתברך ובין כל מה שחוץ מציאותו. כי יש הבדל אינסופי בין רוממות מעלתו לבין העדר שלמות כל מה שאינו אינסוף. אין שום ערך בין רום המעלה לבין השפלים. שום כלום. טוב? זה הרב קוק, זה לא... לא, זה בנון... בעולת ריח חזרתי לעמודים נון א', נון ב', נון ג'. זה יגדל אלוהים חי.
גם שם באור, גם באור ביסורים מרקים, אז יש את המשכים של משל של נחלים, כמו גיהנות, כן איזשהו ציור כזה שבו...
בסדר, בואו נלך עכשיו לסוף של הפרק. טוב? אתה רוצה להסביר את הרב קוק הזה? צריך לקרוא את הסוף. החלק החמישי מן התארים החיוביים, אז מה שייך, איפה מצאנו עוד תארים בעולם שלנו? יש תיאורים שאנחנו מתארים את הדבר במעשיו. אין כוונתי מעשיו אופן האופי העשייה. אנחנו לא אומרים נגר ונפח, כי זה מחזיר אותנו לתארים שאמרנו. אלא כוונתי במעשה, אני מדבר על התוצר. למשל, חירם פסל את הדלת הזאת, הוא בנה את החומה הפלונית והרג בגד זה. אני לא יוצר שום יחס, בינו לבינו. אני מתאר עובדה. את זה הוא עשה. מי הוא? לא יודע עליו כלום. גם אין שום נקודת יחס, השוואה, קשר. אלא אני אומר, זה נותן עובדה, זה, אתה רואה את המציאות הזאת? זה בא ממנו. איך בא? מה בא? אין לי שמץ מושג. בזה, כיוון שזה רחוק מעצמות המיוחס אליו, זאת אומרת, אין לנו שום זיקה לעצם, וזה רשאים לתאר את השם מתעלה. זה מותר. כי אנחנו יודעים שכל המעשים השונים הללו, אין חובה שיעשו בעניינים שונים בעצמות העושה. כמו שאנחנו נעסוק בפרק הבא, פרק נ"ג, זאת אומרת, יכול להיות שאותו מקור עושה המון דברים שונים, וזה לא אומר שהוא צריך להשתנות בגלל זה. אצלנו הרבה פעמים, אם אתה רוצה לעשות דברים שונים, זה מכריח שינוי מצדך. כן? אבל אצל הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שהוא עושה המון דברים שונים, ואפילו סותרים, וזה לא גורם לו שינוי. אבל זה נעשות בפרק נ"ג, בעזרת השם. מעשיו יתעלה שונים, אבל כולם בעצמותו, ולא בעניין נוסף.
יחס הוא לצד, לא לעושה?
נכון, לפעולה. זאת אומרת שכל מה שאנחנו נדבר על הקדוש ברוך הוא, כל התארים שאנחנו נתאר את הקדוש ברוך הוא, זה רק לתאר את פעולותיו, את מעשיו. כל התארים החיובים ביחס לקדוש ברוך הוא, יהיו תמיד, תמיד, תמיד על פעולותיו, על מעשיו, על מה שקורה בעולם. כך גם כותב הכוזרי בתחילת מאמר שני. כן.
אמרנו בהתחלה שלא ניתן להגדיר.
נכון, אנחנו מגדירים אותו. מגדירים את הפעולות שלנו.
דבר
על הפעולות, דבר על העולם, דבר על העולם. אני אומר, הקדוש ברוך הוא, רחום, מה הכוונה רחום? מסביר הכוזרי בתחילת מאמר שני, רחום הכוונה, אני רואה בעל חיים שמקבל מזון, אומר, הנה, אתה רואה? יש פה רחמים? נכון, אני רואה רחמים. אני רואה שלתרנגולת יש גרעינים לאכול. הנה, רואים רחמים. אז לכן אני אומר, הקדוש ברוך הוא רחום. רחום הכוונה, אני לא מתאר אותו, אני מתאר מה שראיתי עכשיו פה. ראיתי עכשיו רחמים.
רחם אבל כל מעשיו.
זהו, תמיד מעשיו. כך כותב הכוזרי, תחילת מאמר שני. אז אולי גם לא ללמוד כוזרי. הוא כותב את זה גם שם, הוא מדגיש את זה שם. שתמיד, תמיד, כל מה שאומרים רחום, חנון, זה על המעשים. אולי זה בעיה. יש פה כוזרים, וואי. זה לא בסדר. מדבר על התארים המיוחסים לאלוה. תארי הפעולות, תארי היחס, תארים שוללים. סעיף ב'. מה זה תארי הפעולות? זה כותב... תארי הפעולות שבאות מעת האלוקה. זה נקרא חנון ורחום, קנה ונוקם. הנה. כל התארים, כל שמות האלוקה, כולם שאולים מההיפעלויות שהנבראים נפעלים ממעשיו. לא מדברים עליו, מדברים על מה שלנו קורה. הוא נקרא רחום כאשר מיטיב לאדם. אז מייחסים לאלוק הרחמים וחמלה. ודאי שהוא לא יתעוררו בו רחמים. אז אלוק המכונה אצלנו לפי פעולותיו אל חנון ורחום או אל קנו ונוקם. אבל הוא יתברך אינו משתנה מתואר לתואר. ובכל זאת ראינו שהרמב״ם רומז לכך שיש מי שהיה לו אבא אמינה כן לדבר על תארים בתחום היחס. תחום היחס. אולי נעסוק בזה בעזרת השם. שיש, הרמב״ם שולל את הדעה הזאת. אבל היה ככה מי שרצה. נמצא מסקנת הפרק הזה. הוא יתעלה אחד מכל צד, אין בו ריבוי ולא עניין נוסף על העצמות, וכל התארים השונים בעניינים המרובים המצויים בספרים, שמורה לה והתפעלה מצד הריבוי, לא מחמת ריבוי בעצמותו, נקצתם להורות על שלמותו, בתן לה שאנחנו חושבים אותו שלמות כמו שבערנו. ולעניין, האם אפשר שתהיה עצמות אחת הפשוטה, אשר אין בריבוי עושה מעשים שונים, זה בפרק הבא. זאת אומרת, ביחס לקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על מעשיו, ולא עליו, או... שאנחנו נדבר על תיאור שלמותו. זאת אומרת, דיברה תורה כלשון בני אדם, אז כדי לומר שהקדוש ברוך הוא ליצור בעיני בני אדם הערצה ביחס לקדוש ברוך הוא, אז מתמשים בקדוש ברוך הוא, מתארים אותו בתור תארים, אז זה לא תארים שלו, אלא כדי לעורר בנו הערצה. לכן אנחנו לא מתארים אותו. אנחנו באים לעורר את הלב להריץ אותו. אז אתה אומר, תשמע, הוא צדיק גדול. מה צדיק גדול? אין מושג, זה שטויות, הכל מילים, אין שום משמעות למה. אבל אלוקנו צדיק, אז אני מתלהב, אז אני אבוא את השם בכל הלב. זה משהו בא לעורר את ההרצה. זה גם הכוזרי קורא לזה תארי יחס. אומרת, זה לא שיש יחס, אלא הכוונה לעורר הערצה בלב. דיברנו על זה לאל, בפרק מ"ו, ועוד נעסוק בזה בעזרת השם. כן, אז זה דיברנו, זה דיברה תורה כלשון לאדם, אז לכן גם תיארנו את הקדוש ברוך הוא מבחינה פיזית גם. כדי, כי בעיני ההמון, אם אתה לא תגיד שיש הקדוש ברוך הוא ידיים, אז הוא מוגבל. אז אתה אומר, יש לו ידיים, יש לו ידיים, הוא עושה הכל, הוא לא מוגבל. אז אתה מעריץ אותו, שלא יהיה פגם בהערצה. אז זה לא תיאור שלו בכלל. זה בא בשביל הציבור, בשביל שלעורר הערצה אליו. אז לכן אנחנו משתמשים בתארים האלו, תיארי הערצה, כמו שהרבי יהודה לוי גם מדבר. יש תארים של פעולות ויש תארי יחס. מה תארי יחס? באים שמטרתם הערצה, רם ונישא, קדוש, מעולל. דברי הערצה באים ירומו בני אדם את האלוה. הם תארים, אבל לא, בעצם זה לא תארים שמטרתם לדבר עליו, מטרתם ליצור הערצה אליו. בסדר? זה בינתיים מה שראינו. אז או פעולות, או סתם ביטויים שמטרתם הערצה. אלא שפה צריך להרחיב קצת את הדברים האלו, כי בעצם אנחנו אומרים, כשאנחנו עושים לעולם הפעולות, חשוב שנברר שאנחנו בעצם מייחסים המון 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 פעולות לאותו מקום. ואנחנו לא רוצים שזה ישתמע כאילו יש בו כמה צדדים. אז למרות שהוא עושה המון המון דברים, זה לא שיש לו המון איכויות, או שהוא משתנה, או שיש לו, הוא גם וגם וגם. בסדר? אז לכן זה הפרק הבא יעסוק בזה, שחשוב לזכך את זה, שאנחנו מדברים על הפעולות, וזה לא, אל תלמד מהפעולות, אל תשליך למעלה, שהוא גם מורכב מי, או שיש לו כמה איכויות או שינויים וכדומה. זאת אומרת, בגלל
שהמעבר ללך מהחד לבוא
הריבוד? דומה, כן. אז זה יעסוק פרק נ"ג בעזרת השם. טוב, בהצלחה, בשורות טובות. התחלנו את המערכה של הרמב"ם בנושא התארים, מערכה שהתחילה בפרק נ', מערכה ארוכה, פותחת מאוד, ופרק נ"ב הוא אחד הפרקים המרכזיים ביותר בסוגיה הזאת של התארים לדעת הרמב״ם. כל מתואר יש לייחס לו תואר חיובי ולומר הוא כך, אין מנוס שיהיה התואר אחד מחמישה חלקים. את עולם התארים מורם עכשיו נכנס קצת לענייני תחביר, לא יודע, הבאה. יש חמישה סוגי תארים שאנחנו משתמשים בהם. החלק הראשון זה לתאר את הדבר בהגדרתו, כמו שמתארים את האדם שהוא חי והוגה. אז זה עסקנו בפרק הקודם, שישנם תיאורים שהם בעצם לא תיאורים אלא הגדרה מילונית. הגדרה מילונית זה לא תואר, זה פירוש מה יש כאן לפניי. זה לא תואר, זה הגדרת העצם, הגדרת השם העצם. אז למשל אומרים האדם הוא חי והוגה, אז לא תיארתי את האדם אלא הגדרתי מה ההגדרה האובייקטיבית של המושג אדם. ראו את הדבר. זה פירוש שם. אופן זה מן התארים, כמובן, משולל מהשם אצל כל אדם, לפי שאין לו יתעלה סיבות קדומות, שאין סיבות מציאותו, כדי שיוגדר בהן. כשאתה רוצה לדבר על הקדוש ברוך הוא, בצורה של הגדרות מילוניות, אתה כבר טועה. כי כל הגדרה נובעת מעובדה שעשית מחקר וחקרת ממה הדבר מורכב, ממה הוא בנוי, מה הם המהויות שהופכות אותו להיות מה שהוא. אז בן אדם, חקרת על האדם, אתה מגדיר הגדרה לאור המחקר שקובע מה המהות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין לנו מושג, אנחנו לא יכולים לחקור אותו ולא יכולים לברר ממה הוא בנוי ומה מהותו. זה מופרך, ולכן לא שייך בכלל שנגדיר הגדרות ביחס לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מגדירים עליו הגדרות חיוביות. אין לנו דרך להגדיר הגדרות חיוביות. בהמשך הספר אנחנו נראה שאפשר אולי להגדיר על הקדוש ברוך הוא הגדרות שליליות. אבל הגדרות חיוביות אי אפשר, כי אתה צריך שזה הגדרה, הכרה מהותית. כן? אז אין לנו גדר. וכך ברור אצל כל אחד מהמעיינים המשכילים, שדיברנו על זה כבר בפרק נון, שמעיין משכיל, זאת אומרת שאדם יש לו דעה, בסדר? שהוא לא אומר את המילים סתם מבפה ולחוץ, שהשם לא יוגדר. אז אנחנו ודאי לא מתעסקים בהגדרות כלפי הקדוש ברוך הוא, הגדרות מהות, הגדרות מילוניות. יש סוג שני של תארים. חלק השני לתאר את הדבר במקצת הגדרות. זה שייך למשפחה הראשונה עדיין של הגדרות, אבל הגדרה חלקית. זאת אומרת, לתאר את האדם בחיות או בהיגיון. וזה עניינו ההקשר. כי כאשר אומרים כל אדם הוגה, עניינו שכל מי שמצוי על האנושות מצוי בהיגיון. אופן זה מן התארים משולל מה שנדבך אצל כל אדם, שאילו היה לו חלק של מהות, יהיה מהותו מורכבת, ביטולו של חלק זה כלפיו, כי ביטול אשר לפניו. זאת אומרת שכאשר יש לנו חלק מההגדרה, אבל גם יש לנו חלק, אנחנו בעצם נוגעים כבר בחלקים נוספים של ההגדרה. למשל, כשאנחנו אומרים כל אדם הוגה, כן? אז אני בעצם מגדיר את המושג אדם, לא את ההגדרה הכוללת של המושג אדם, מה זה אדם, אלא שמי שיש בו את המוטיב שנקרא בן אדם, אז הוא הוגה. זאת אומרת, אפשר אולי להתבטא ככה, יש להגדיר מה זה אדם ויש להגדיר מה זה אנושיות. אני אעשה לנתן ככה. למשל, זה היום, למשל היום בן אדם שהוא לא מפעיל את השכל, אז אני אומר שיש בו חיסרון באנושיות שלו. כן? אבל זה לא חיסרון בהגדרת אדם, כי הוא חי. בהגדרת אדם כוללת חיים והוא כן חי. אז אני לא אגיד, שמה, הוא לא בן אדם. הוא כן בן אדם, כי הוא עובדה שזה. אבל אני אגיד שהמימד האנושי שבחיים האנושיים לא בא לידי לידי ביטוי פה. בסדר? זה חלק מהגדרת האדם. הקדוש ברוך הוא לא שייך אליו להגדיר הגדרות כאלו, כי בעצם אתה אומר שיש לו כאילו חלקים, יש לו כמה חלקים. אתה אומר, יש את הבן אדם ויש את האנושיות. נכון? אז זה כאילו ששניים, יש את האדם ויש את האנושיות שלו. אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך להגיד שניים. או אחד, נכון? אז יש פה שתי טענות כלפי הקדוש ברוך הוא. לפי הנקודה הראשונה, זה לא מצד אחדות השם. הנושא הראשון היה שהקדוש ברוך הוא אין הגדרה. זאת אומרת, אי אפשר להשיג אותו. ופה, החלק השני, הוא לא מדבר על זה, אי ההשגה ביחס הקדוש ברוך הוא, אלא אל האחדות של הקדוש ברוך הוא. רואים ביוד ג' העיקרים שזה שתי נושאים שונים. יש את העובדה שאי אפשר להשיג, ושתיים שהוא אחד. שני נושאים, שתי נקודות שונות. אז גם פה גם אפשר להבחין בין שתי הסוגיות. חלק שלישי הוא בעצם עולם התארים המרכזי שאנחנו מכירים בעולם שלנו, זה עיקר הופעת המושג תארים, לכן הרמב"ם מעריך בחלק השלישי. חלק שלישי יתואר הדבר במשהו מחוץ למיתתו ועצמותו. עולם התארים הרגיל שלנו, מה שאנחנו קוראים היום גם בתחביר שם תואר, שם תואר הכוונה, דבר שהוא לא מהות. משהו מהות זה הגדרה. משהו שהוא לא מהותי, אלא הוא מבחוץ, משלים, מייצב את העצם, איכות מסוימת בו. איכות זה סוג נעלה מקרה מן המקרה. זאת אומרת, זה מקרה, מקרה הכוונה שזה לא המהות, זה לא הגדרה מהותית, אבל זה מקרה, זה יחסית משהו מאוד מאוד אופייני. כן, זה דבר מאוד אופייני, מאוד טוב. למשל, אני אגיד שבן אדם יש לו שתי רגליים. זה לא הגדרה מילונית של המושג אדם, כי יכול להיות שיהיה אדם עם רגל אחת. חלילה, יש דבר כזה שאדם איבד רגל והוא נשאר בן אדם. זאת אומרת שרואים ששתי רגליים זה לא הגדרת האדם, אבל זה תואר, זה תואר שהוא יחסית מאוד מאוד מאפיין. כן, זה מקרה, זה נקרא מקרה, מקרה הכוונה שזה לא הגדרת המהות המושג אדם, אבל זה מקרה כזה שהוא ממש מאוד כמעט הופך, כמעט הגדרה. זאת אומרת, משהו מאוד מאוד תואר מאוד מאוד קבוע, זה נקרא סוג נעלה של המקרים. כן.
שחזל מגדירים אדם באופן הלא החיפונת, לא מוכני, ולמדותים, שאומרים, האדם, לעולם אדם יהיה כזה, לעולם אדם הוא כזה.
כן.
אבל הדבר הזה הוא...
זה לא הגדרת מהות האדם, זה משהו שאנחנו רוצים שאדם יהיה בו, אבל זה לא הגדרת מהותו.
ולהגיד על משהו שלא רוצים שיהיה בו, אלא שזה המציאות של האדם פעם הוא...
לפעמים.
אדם קורס על עצמו, אדם...
זה לא הגדרת המושג הזה, זה התנהגות של אדם. אם היה שימצא לו יתעלה תואר מן החלק הזה, אז זה לא שייך, כי הוא יתעלה נושא המקרים, ודי בזה ריחוק מהמיתתו ועצמותו, שיהיה בעל איכות. כן? לומר על הקדוש ברוך הוא שיש לו, שהוא מורכב מ... מקרים, זאת אומרת שיש לו עצם ומקרים, זאת אומרת שהוא כבר לא אחד, שהוא מורכב, אז ודאי לא שייך ביחס לקדוש ברוך הוא, להגיד עליו שיש לו איכויות. ותימה, אומר הרמב״ם, שאותם שאומרים תארים, שוללים ממנו יתעלה דמוי ואיכות. ואין עניין אומרם שאין לייחס לו איכות, כי שאינו בעל איכות. וכל תואר שהוא חיובי לעצמות מסוימת, חיוב עצמי, הרי או מייצב את העצמות, והאינוח, או איכות לא את העצמות. אתה אומר, רמב״ם, אני לא מבין איך יכול להיות שיש אנשים שאומרים תארים, כן? זאת אומרת, הם כן סוברים שיש איזושהי תואר ביחס לקדוש ברוך הוא, בכל זאת הם שוללים מהקדוש ברוך הוא דימוי ואיכות. דימוי ואיכות הכוונה... עיצוב שלו. הקדוש ברוך הוא לא מעוצב, אין לו עיצוב. אז אם אין לו עיצוב, אתה לא יכול גם להגיד עליו שיש לו תואר, כי כל תואר זה בעצם עיצוב, אומר הרמב"ם. אז לוגית, אתה לא, אמר, אני לא מבין איך אתם מחזיקים את החבל משתי הקצוות שלו. אם אתה אומר שאין לו לייחס לו איכות, זאת אומרת שהוא לא, אין לו עיצוב מסוים, אז שלא שייך לו כל אתר, כי כל תואר הוא בעצם מייצב את העצמות. מייצב הכוונה עיצוב, אופי, כן, של העצמות. אז בעצם זה אותו דבר. כדי להסביר את סוגי התארים השונים שנמנעים ביחס לקדוש ברוך הוא, מביא לנו הרמב"ם סוגים שונים של תארים. הרי לך משל על התואר מכל מיני סוגים, כדי שיובן מניעת אופני התארים להשם מתעלה. הרמב"ם מביא לנו עכשיו ארבעה. משל הראשון. יש תיאור אדם באופי. באופי מאופייו העיוניים המידותיים. או תכונות שנמצאות לו. כל זה בגלל שיש לו נפש. למשל, אומרך פלוני נגר. או פלוני פרוש. פרוש הכוונה שהוא צדיק. או חולה. אין הבדל בין אומרך נגר, או אומרך יודע, או חכם. זה לא משנה. הכל זה תכונות בנפש. זה אופי. זה הקווים לדמותו של אותו אדם. אין הבדל בין אומרך פרוש או אומרך רחום. כי כל האומנויות וכל המדע וכל מידה שנקלטו היטב שהם הפכו לתכונת הנפש, כן? זה לא המהות של האדם, אלא אופי שלו, עיצוב שלו, תכונה שלו. זה כל זה תואר. זה לא הגדרת מהות האדם, זה תארים. מכיוון שזה תארים, כן, בתכונות, אז ודאי זה לא שייך לפי שמיים. המשל השני, כגון שתאר את הדבר שיש בו כוח טבעי או שאין בו כוח טבעי. למשל, תאמר עליו רך קשה. זה תיאור בעולם איכויות פיזיות. קודם אמרנו על איכויות נפשיות, עכשיו מדובר על איכויות חומריות. ואין הבדל, רך, קשה או חזק וחלש, הכל יתודים טבעיים. זה ודאי גם לא שייך לקדוש ברוך הוא לדבר על איכויות פיזיות, תכונות פיזיות. שאל שלישי, שתתאר את האדם באיכות נפעלת בהתפעלות, כגון אומרך פלוני הרוגז או הכועס או הפוחד ומרחם, אם לא השתרשה המידה. זאת אומרת, לא מדובר על עיצוב קבוע, אלא על התנהגות מקרית. זה עוד יותר, זה אפילו לא תכונה, זה התנהגות, אפילו פחות מתכונה. או בפיזי, זה בממד הנפשי, גם בפיזי אפשר לתאר אותו דבר, דברים שהם התנהגות, למשל טעם וריח. זה דבר אפשר מאוד לקלות להשתנות. חום, קור, יובש, לחות. זה דברים שהם פיזיים, אבל הם לא תכונות. שאפשר בקלות לשנות אותם, או יחסית בקלות לשנות אותם. אז זה סוג משל שלישי, שזה, אז התחלנו, תכונות בנפש, קבועות, תכונות קבועות בגוף, תכונות משתנות, גם בנפש וגם בגוף. משל רביעי, תתאר את הדבר בספיחיו. זאת אומרת, זה אפילו פחות מתכונות, אלא זה ממש מקרה. כמות. למשל, ארוך וקצר, עקום ישר, שזה עוד פחות מתכונות, זה לגמרי ההופעה החיצונית שלו. איך הוא נראה? המראה החיצון שלו, להתבונן בכל אתרים הללו, כל קצב ניתן, נמנעים כלפי השם. כל הדברים האלה לא שייכים כלפי הקדוש ברוך הוא. קודם כל, כן. הפיזי של השלישי, זאת אומרת שזה עדיין משהו בתוכו. יש בו משהו בחומר. ברביעי זה רק לגמרי במראה החיצון של החומר. זה רק איך הוא נראה.
מה? איזה סוג של מראה זה?
ארוך, קצר.
זה ארוך וקצר זה
מרביעי. במראה אדום, לבן, אני חושב, משהו שהוא קצת יותר צבוע בפנים. הוא אפילו לא אדום לבן, נגיד, המראה שלו, נגיד, איך נראה גזר. אז יש לו מראה, איך נראה גזר נראה. בסדר? יש לו צורה מסוימת. זה צורה של גזר. יש גזר ארוך ויש גזר קצר. זה גזר. כן. בין המשל הראשון בין המשל הראשון למשל השלישי. המשל השלישי זה תכונה קבועה. זה המשל הראשון, סליחה. המשל השלישי זה התנהגות. אתה רואה את ההוא שמתעצבן עכשיו? זה התנהגות. אני לא אמרתי שהוא קבוע במהות שלו, יש לו תכונת עצבנות. אז זהו, זה כבר עובר להיות תכונה בנפש, זה הראשון. אומר הרמב״ם, זה כל זה לא שייך לקדוש ברוך הוא, מתחיל מהסוף, מהקל אל הכבד. ודאי הקדוש ברוך הוא לא בעל כמות. ואז זה נקדן המשל הרביעי, לא שייך לקדוש ברוך הוא לדבר עליו בכמויות. ואין לו שום תיאורים כמותיים, כי הוא לא פיזי. הוא גם לא מתרשם, הוא לא מתפעל, אז לכן אין בו יכולות התפעלויות. הוא לא מושפע משום דבר. אז לכן אין דבר כזה שההתנהגות שלו משתנה, או השינויים שמתרחשים בו, הוא לא משתנה. אין לו עיתודים שאז השיגו הכוחות ודומיהם. זאת אומרת שאין לו תכונות חומריות, כמו שדברינו, כוח טבעי, רך, קשה וכו', הקדוש ברוך הוא לא שייך בו כוחות חומריים, ואינו בעל נפש, אז כיוון שהוא לא בנפש, גם אין לו תכונות, אין לו מתינות או בישנות חיוצא, או מה שמשיג בעל נפש, בריאות וכו'. יוצא שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, והוא לא מושפע, ואין לו נפש, אז כל התארים לא רלוונטיים, אתה לא יכול לתאר אותו, כי אין לך איך לתאר, במה לתאר. אין התיאורים למה להתדבק, למה להתייחס. התבהר שכל תואר שמתייחס לסוג איכות, אפילו סוג איכות מאוד נעלית, לא יימצא לו יתעלה. ושלושה חלקים הללו מן התארים, מה שמורה על מהות, על חלק של מהות, על איכות מסוימת המצויה במהות, מדבר מיעטם כלפיו, יתעלה, כי הם כולם מורים על הרכבה. כן, אז אם כן, גם שלושת החלקים שביארנו, ראשון, שני, שלישי, כולם בעצם לא יכולים להיות כלפי הקדוש ברוך הוא, כי אז אתה אומר שיש בו הרכבה, וודאי שזה לא שייך כלפי הקדוש ברוך הוא, זה נושא שנעסוק בו בעזרת השם, בעיקר בחלק שני, שאמרנו מעריך בנושא הזה של מניעה כלפי השם. כן. במידה מסוימת בכל זאת, כן.
אני לא פחתי לשאול את זה פשוט בטלקנון. יש נראה של פרק ברסלב, שלא לומדים פרק נוד במעל.
לא לומדים. לומדים בכלל מורה נבוכים, לא פרק נו דומן.
יש
לי שאלה לשאול
כמה פעמים, וזה מה
שאמרו לי. שאלתי ביותר...
אנחנו מברסלב שאלתם? טוב. אמרו לי, עדיף פה לגעת, אם אתה נוגע, כמעט אם מישהו יותר יקנו, ושם משחרר. אני שואל, למה דווקא, מה שונה פה? יותר מוכר, יותר...
כן, דברים, אמרנו כבר, שמפרק נו מתחילה מערכה חדשה בספר, דיברנו על זה. שעד פרק נו זה עיסוק במילים בתנ"ך, עם פרשנות של המילים, פחות או יותר. ומפרק נון אנחנו מתחילים להיכנס פנימה עוד יותר בנושא זיכוך הדעת, זיכוך המחשבה. זה הנושא של פרק, הרחנו בזה בפרק נון, שלמדת פרק נון לנושא הזה של זיכוך הדעה, ויש פה תהליך ארוך של זיכוך ואנחנו נמצאים בתוכו, באיבו, בתהליך הזיכוך של המחשבה והדעת כלפי הקדוש ברוך הוא. זה תהליך ארוך, זה תהליך שתורש הרבה סבלנות והרבה כנות שלנו עם עצמנו, וכדרכם של תהליכים רוחניים ארוכים, אז יש כאלה שיש להם סבלנות לתהליך ארוך, יש כאלה שאין להם סבלנות, כי זה לא, זה תהליך פנימי מאוד מאוד של זיכוך הדעת ורוממות. ולא ביום אחד שאתה תרם, זה לא לבנות את הרוחניות בהבזק, זה תהליך מאוד ארוך של ליבון, וזה לא מתאים לכל אחד. אתה רואה, אין פה הרבה אנשים. זה בטח ילך ויפחת עוד כל שנתקדם, כי זה תהליך קשה, זה תהליך לא פרגמטי. תהליך של זיכוכים ומחשבות, לאט לאט ללמד ומחשבות. אז כשאתה רוצה דברים שהם רלוונטיים לחיים שלך, אז זה לא ייתן, זה לא ייתן את הסחורה הבא. טוב? מה? הרבה פסקאות כאלה בכתיב כתבי הרבה מאוד. כן, נכון, אני מסכים. חלק הרביעי מן התארים הוא לתאר את הדבר ביחסו לזולתו. עד עכשיו דיברנו על תארים שהם עדיין עוסקים בדבר עצמו. יש מערכת של תארים שהיא עוד יותר עקיפה, שזה נקרא לזה מערכת היחסים, וזה נושא חשוב מאוד ביחס לריבונו של עולם. כי היה מקום, הייתה ומינה לומר, אני לא מתאר אותו. אני לא מתאר אותו, הבנתי. לתאר את הקדוש ברוך הוא, אני לא מתאר אותו. לא ראשון, לא שני, לא חלק שלישי. אבל אני עוסק ביחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין. ושם, במערכת היחסים, אפשר לתאר. כי אני לא נוגע בו, אני נוגע ביחסים. למשל, היחס לזולת, היחס לזמן, היחס למקום, היחס לאדם אחר. למשל, אני אפשר לתאר את לוי, אני מתאר בן אדם שקוראים לו לוי. איך אני מתאר אותו? אני לא קורא לו, לא אומר גדיר אותו, אני אומר שהוא אבא של פלוני. אז זה תיאור שלא אומר על לוי כלום, לא אמרתי עליו שום הגדרה. כן? אמרתי, רק תיארתי את לוי דרך אבא שלו. אני עובר על אבא שלו, ודרך אבא שלו הגעתי אליו. או שהוא שותף של פלוני, או שהוא גר במקום פלוני, או שהוא בזמן פלוני. לכאורה, יש יתרון לתאר הזה. כי התואר הזה, הוא לא מחייב ריבוי ולא שינוי בעצמות המתואר. אני לא מדבר על העצב שלו. לא אומר עליו תכונות ולא תארים, ולא אומר עליו שום דבר. לכאורה, הייתה ואמינה, שתואר כזה, ביחס לקדוש ברוך הוא, הוא טוב. כי זה הלוי הרמוז עליו שותף של שמעון הנביא גרשון, ואדון ירחה. וחברו של יהודה, וגר בבית שהוא כך וכך, שנולד בשנת כך וכך, והיחס אל עולם עצמותו, זה לא משהו בעצמו, זה לא איכויות. ואז היה מבינה להגיד, ביום ראשון, שאפשר לתאר את השם באופן זה מן התארים. אולי נאמר שאפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא, ולפרש גם את כל התנ"ך, שיש המון תארים ביחס לקדוש ברוך הוא, על זה הדרך. ונאמר שהקדוש ברוך הוא, שכמותר בתנ"ך, מתוארות בערך מערכות היחסים, היחס, התייחסות. ככה הייתה אבא אמינה. והרמב"ם צריך לברר את זה. שכאשר נדקדק ונדייק בעיון, תתבר מניעת זה, זה לא שייך. למשל, השם מתעלה, אין יחס בינו לזמן והמקום. אני לא יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא ביחסי זמן ומקום. כי הוא לא שייך לזמן, לממד הזמן. לא שייך למד המקום. אז אי אפשר לומר על הקדוש ברוך הוא לא זמן ולא מקום. למה אי אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא במד הזמן? כי זמן הוא מקרה שנספח לתנועה. זמן זה מקרה. מקרה הכוונה, אין דבר כזה באמת, באופן אבסולוטי, אין דבר כזה זמן. זמן זה לא דבר מוחלט. אין מהות של זמן. אלא זמן זה משוואה, כאשר יש תנועה, ותנועה זה תמיד שייך לחומר, את התנועה אנחנו מודדים בעזרת הזמן. בסדר? אז זה לא המצאה של איינשטיין, הרמב״ם קדמו, גם המהר"ל קדמו. הזמן אנחנו תמיד הוא משמש כמדד לתנועה. אבל אם אין תנועה, אז אין זמן. ואין תנועה תלויה בחומר, ואם אין חומר, אז אין תנועה, אז זה לא שייך לקדוש ברוך הוא. אז אתה לא יכול להתחיל בכלל לדבר על מערכות יחסים של הקדוש ברוך הוא למד הזמן. למשל, כשסוקרים זמן, מתייחשים לקדימה ואיחור. לפני ואחרי זה תמיד נמדד על ידי תנועה. כדי להגיד משהו שהיה לפני ואחרי, משהו השתנה. אז אני יכול להגיד, השינוי, מה שלפני ומה שאחרי. אבל אם לא היה שינוי, אז אני לא יכול להגיד לפני ואחרי, כי שום דבר לא השתנה. אז לפני מה? ואחרי מה? אין שינוי. אז אין מושג של זמן. אני אתן דוגמה. מה היה לפני שהיה... מה היה לפני האמת ומה יש אחרי האמת? האם יש מושג כזה להגיד על לדבר על האמת ולומר מושג המופשט שנקרא האמת, מה לפני האמת? זה לא רלוונטי, זה לא נדבק, כי אמת זה דבר מוחלט שהוא לא תלוי בזמן, הוא לא קשור לזמן. צדק, אם אני אומר הצדק, כמה זמן יש צדק, או מה היה לפני הצדק, או מה יהיה אחרי הצדק. זאת אומרת, מה יהיה אחרי הצדק. צדק זה דבר שאין אחרי הצדק. צדק זה ערך מוחלט, לא שייך לדבר על אחרי.
מה שבבריאת העולם יש?
בריאת העולם. העולם. העולם, מדברים עליו.
אין שום תנועה.
למה? יש תנועה? בריאה. בריאה. נצר אור, לא היה עכשיו אור, אני יכול לדבר על יום. למה? יש שינוי, בריאה.
אנחנו לא אומרים את זה מצד שהאדם
זה שמונה. זה עוד עניין, זה עוד סוגיה. אני אומר כרגע עכשיו בממד המדעי. זמן זה תוצאה של דבר של תנועה, שהוא בר שינוי. דבר שהוא לא בר שינוי, למשל ערך מוחלט, הוא לא בר שינוי. כיוון שהוא לא בר שינוי, אז זה לא שייך לגביו זמן. ותנועה זה דבר שקשור לגוף, והרי השם ייתן לו לא גוף, אז אין לו יחס לזמן, ואותו דבר גם אין לו יחס אל המושג שנקרא מקום. זה נושא מאוד חשוב לעסוק בו, כי פה יש טעויות, אומר הרמב״ם, ולא רק הרמב״ם, פה יש הרבה טעויות, כי זה נראה שכיוון שאתה לא עוסק בקדוש ברוך הוא, אז היה מקום כן לתאר תיאורים. לדוגמה, עולת ראייה עמוד מין ב', עולת ראייה א', כן, אולי נביא נקרא דברים של הרב, זה יעזור לנו. עמוד נון ב', אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. זה ביטוי מוזר קצת, נכון? מה זה ראשון ואין ראשית לראשיתו? מסביר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא קדום, נכון? הוא השורש לכל הנבראים. והיה צעד, דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא שורש הנבראים, התחלה של הנבראים, אז יש לנו פה איזו בחינה שנדמה לנו, הוא כותב, שיש פה יחס וצירוף של הבורא אל העולם. בריאת העולם, שהוא קדמון לכל דבר שנברא, הוא שורש לכל נברא. אז יש פה איזה נקודת יחס. הוא השורש שלנו. לא. היחס הזה טעות. באמת, אין יחסיות לראשית קדמותו המופלטה. שום יחס לכל התחלה של כל נברא. כי כל המושג התחלה אצלנו, יש בו צד של זמן. והקדוש ברוך הוא, נכון שהוא קדמון לכל דבר שנברא, אבל באמת אין שום מושג של ראשית מתייחס אליו. כשאתה אומר ראשון, אז זה יכול להיות בין טוב, אז הוא ראשון, לא, טוב, אז הוא הראשון. ראשון זה כבר, אז זה נקודת יחס, הוא הראשון לעומת אחרים. אז הוא יש ציר זמן, הוא הראשון. טעות. זה לא שהוא ראשון בציר הזמן. לכן מיד צריך להדגיש שהוא ראשון, אבל אין ראשית לראשית. זה לא שהוא ראשון מצד ציר הזמן. הוא לא על הציר של הזמן. וכשאנחנו עם קדמון, אנחנו לא מתכוונים שהוא הכי, 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 הכי קדמון. אצלנו, הכי, 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 הכי בהתחלה. אז שוב, זה ציר זמן, טעות. זה לא קדמון במובן הזה. הרבה, הרבה, הרבה זמן אחורה, אין, לא, זה לא שייך למושג הזמן בכלל. אין ראשית לראשיתו, ואין, גם מושג קדמון, זה לא קדמון כמו שאתה מבין. לכן כל כך חשוב, כן, הבירור הזה, אומר הרמב"ם פה, זה בירור קשה. בירור מזכך, מאוד מאוד מזכך את הדעת. לא לדבר על מערכות יחסים. קודם כל, במד הזמן והמקום. אז לפי מה אנחנו מדברים על מה אנחנו מדברים בתור ראשון וקדמון, הכוונה שהוא ברא את העולם, שהוא שורש המציאות. אז מצד זה אנחנו קוראים לו ראשון. באמת אתה הוא ראשון. למה הוא ראשון? במובן הזה שהוא שורש המציאות. אבל שלא תתבלבל, כי כשאתה שומע ראשון מיד עובר לך ציר זמן בראש. ראשון, אני ראשון בתור. מזמן. לא, אל תתבלבל. כשאומרים ראשון לא מתכוונים מימד הזמן, מתכוונים במובן הזה שהוא שורש הבריאה. שהבריאה באה ממנו. כן.
אתם בין אחד לראשון?
לא, עכשיו מדברים על ראשון, לא אחד. אחד זה עוד סוגיה. אנחנו מדברים על המושג ראשון. גם לפני כן. נמצא ואין עת אל מציאותו. אז הוא נמצא, נכון? מה זה נמצא? אצלנו, דבר שהוא נמצא הוא בגלל הזמן. מציאות אצלנו, התמדה, כן, הרגשת המציאות מחוברת עם הרגשת זמן. איך אני שם לב שדבר נמצא? בעזרת ציר הזמן, תחושת הזמן שבי, אני שם לב לעובדה שעדיין דבר נמצא. הוא עדיין, עת, הוא עדיין נמצא. זה הוא כותב בעמוד נ' א'. כך מידת המציאות כולה. ואם נרצה להתרומם למציאות בלי עת, אנחנו לא מצליחים. אנחנו לא מסוגלים לתאר לעצמנו מציאות בלי זמן. אנחנו לא מצליחים. כי אצלנו תמיד מציאות זה כל הזמן. מה זה נמצא? נמצא בעצם הכוונה, עוד פעם נמצא ועוד פעם נמצא. נמצא כל הזמן, זה עוד ועוד 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 נקודות זמן. ובאיזשהו שב שאין, פתאום נעצר, אז הוא לא נמצא. זאת אומרת, יש סוף. אבל המציאות האלוקית העליונה, היא מתעלה מכל יחס, מכל ערכים של שינויים, ואין שום קשר עם ציור הזמן לציור המציאות אצלו. חושב בכל, נמצא לא על ציר הזמן, נמצא ואין עת אל מציאותו. וזאת המציאות האמיתית, החזקה ביותר. נמצא אמיתי מוחלט שאין לו שום התייחסות. בסדר, זה הנושא שלנו. כל כך חשוב לברר ולזכך. אז תראה, אפשר להגיד לא ללמוד מורה נבוכים, אבל אגדל אלוהים חי כתוב בסידור, כל בוקר אומרים את זה. וגם שרים את זה. זאת אומרת, אתה רואה ש... כן, אפשר גם לא להגיד אגדל. אגדל אלוהים חי, מכריח אותך להיות מופשט. לפני התפילה, רגע, 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 רק המשפט הזה נמצא ואין את אל מציאותו, אתה יכול להגיד את זה, אמרנו רב, להגיד הכל אפשר, ואם אתה רגע אחד עוצר, אומר, רגע, מה אני אומר? נמצא ואין את אל מציאותו. סתם מילים, מה אמרתי? בסדר? אז אמרתי, לא חייב ללמוד מורה נבוכים, אבל גם אם קצת תקרא בצורה מושכלת מה שכתוב בפיוט, אתה חייב להסביר לעצמך מה כתוב. מה זה ראשון ואין ראשית לראשיתו? מה הכוונה? אז בעצם אתה צריך ללמוד מורה נבוכים. גם אם אתה לא תלמד את הספר, אבל אם אתה, כמו שכתב הרמב״ם, דעה, הכוונה, שאתה, יש לך פי ולבך שווים, ולא, כמו שהוא אמר, שקרוב בפיהם ורחוק מכליותיהם, כמו שראינו בסוף פרק נו, אז זה היושרה שלנו עם עצמנו. אז זה לא הספר, בסדר? זה הכנות.
אפשר, שכל מה שאתה אומר, אתה...
אז זה טענת הרמב״ם.
אנחנו רובוטים.
נכון, זה היה טענה שלנו. ראינו את הרמב״ם, הוא כותב, אז ראינו את הדברים שלו בעמוד תוכביו, על בי כל זה הוא מדבר, גם בתפילה וגם בכל דבר. נכון. זה מה שהוא תיאר בדיוק בפרק נון. כשאתה אומר, שמע ישראל, השם אלוקים אחד, אז תחסה את... שיהיה כיסוי למילים. הוא כותב את זה מפורש, אז ראינו, הקראנו את זה.
הוא קרא במסוקים,
אז ראינו את זה. למה רבי יהודה הלוי אומר? קורא לזה, איך הוא קורא לזה? צפצוף אז אחזיר, נכון? גם הרמב״ם כותב את זה. קראנו את זה בעמוד כ"ו, צריך להיזהר, לא להגיד דברים. אני אומר. אתה מתפלל בשפתיך, אתה לא באמת שם. אז לא הגעת לתכלית. לא מצד ציר הזמן. קודם כל, רגע, לא הבנו מה כן. כל מה חולה נעים ומה לא.
נכון, לא. זה לא מה?
זה לא שייך.
מה ש...
כן, זה לא מי...
כל ביטוי זמן ביחס לקדוש ברוך הוא, זה לא
יציר הזמן. זה מופרך מיסודו. אז אנחנו בבעיה, כי יש המון ביטויים בתנ"ך ובחז"ל שכן נשמע ציר זמן ביחס לקדוש ברוך הוא. או שינוי בעקבות כך, כך. אבל עדיין יש עוד בירור, אומר. אז ביררנו, הייתה ואמינה לייחס לו זמן ומקום, ביררנו לא. טוב, עדיין צריך לזהות עוד זיכוך. היה מקום חקירה ועיון, האם יש בינו התעלה לבין אחד העצמים שברא, יחס אמיתי, כלשהו. טוב, אז לא ציר הזמן, משהו, איזה נקודת יחס, סוף סוף הוא הבורא ואנחנו הנבראים. אז יש בינינו איזה יחס, איזה זיקה, כמו שזה, מישהו אבא שלך, אז יש ביניכם זיקה, הוא אבא שלך, בסדר? הוא אדון שלך, יש איזה נקודת ייחוס. האם אפשר גם להשתמש בזה בתור תואר לקדוש ברוך הוא? באמת, אומר הרמב״ם, אין צירוף בינו לבין דבר מבואב. הוא ברור בעיון ראשון. לא צריך להתאמץ יותר מדי, אומר הרמב״ם, בשביל להבין שאין שום קשר. למה? כי מסגולת המצטרפים היא התהפכות הגמילות. כלל, אומר הרמב״ם, כאשר יש קשר וזיקה, זה דו צדדי. שיש קשר, זה תמיד דו צדדי. יש יחסי גומלין. ולא שייך דו צדדי ביחס לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא משפיעים עליו, אין לנו שום משהו שעובר ממנו אליו. הוא יתעלה מחויב המציאות, זאת אומרת שהוא לא מושפע מכלום. וכל זה לא תהיה אפשרי המציאות. לא יכול להיות נקודת מגע. אנחנו אופציה. והוא ישות. איך אופציה יכולה לתת משהו לדבר שהוא מוחלט? לוודאי. אנחנו ספק, הוא ודאי. הוודאי יכול להשפיע על הספק, הספק לא יכול להשפיע על הוודאי. אם הוא לא נמצא, אף אחד לא נמצא. אבל את זה שאנחנו נמצאים, זה לא משפיע שום דבר על מציאותו של הקדוש ברוך הוא. אז זה עושה שאין צירוף.
נכון, זאת הביטויים הם ככה...
הנה, אנחנו לאט לאט צריכים להתקדם. לאט 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 לאט. כן.
מה שהרב כותב במורות
לאט לאט, לאט לאט, נגיע לזה, לאט לאט. אז אתה רוצה הרב קוק, אז בוא נגיד הרב קוק, בסדר. עולת ראייה ב' עמוד פ'. אני עדתי כי גדול השם ואדוננו מכל אלוקים. גדולתו של הקדוש ברוך הוא מצד עצמותו אין לה יחס לכל כוח וכל חי. אין יחס. אין הערכה, הערכה שום מערכות יחסים, ערך בין גדולתו, גדולת אין סוף, לנבראים. אין קרקך השם אלוקים. אין קרקך. אין יחס וערכה כלל שום מערכת יחסים, מערכת ערכים, בינו לבין הנבראים. וכל ההכרה הפנימית מדברת על גדולת המקום, בלי להזכיר שום צירוף. אנחנו לא משווים את הקדוש ברוך הוא לשום דבר. אנחנו אומרים שהוא גדול, לא ביחס ל... לא בהשוואה לכוחות שבעולם. נכון, יש זמנים שאנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על החיים. בחיים אנחנו רואים המון כוחות, כוחות איתנים, טבעיים, שכליים, שמנהיגים את העולם. אז אנחנו אומרים הוא יותר גדול מכל הכוחות האלה. אנחנו לא מדברים עליו, אנחנו אומרים אל תשכח שאתה רואה מלא כוחות, אבל יש בעל הבית לכל הכוחות שמעליהם, גבוה מעל גבוה שומר. לכן כתוב, אני ידעתי כי גדול השם. גדול השם, נקודה. לא ביחס לי. ואדוננו מכל אלוקים. יש המון אלוקים, המון כוחות, והוא בעל הכוחות. זה לא תיאור שלו שהוא בעל הכוחות. כי אין יחס בינו לבין הכוחות בכלל. אלא, כשאתה מתפעל, כיוון שאתה מאוד מתרשם מהכוחות שקיימים בעולם, אז אל תשכח שיש מעליהם מי שמנהל אותם. הוא בעל הכוחות. בהסתכלות הירודה אנחנו רואים שהוא גדול מכל הכוחות. הגדלות המוחלטת מביאה את האמת, והגדלות היחסית מאפשרת לנו את הדבקות. דבקות הכוונה, אני רואה כוחות, כן, אבל תזכור שהקדוש ברוך הוא מנהל אותם. או, אז יש לי איזה, מצידי איזה התייחסות לקדוש ברוך הוא. אבל אין יחס מצידו אלינו. זאת אומרת, אין, באמת אין שום יחות יחסים. אין שום קשר. אין לו שום יכולת הערכה, השוואה, משהו, זיקה, אין כלום. אין צירוף. כי אם יש ביניהם יחס מסוים, אומר הרמב״ם, היה מקום אפשר לחשוב שהוא נכון, זה לא נכון. אי אפשר למשל, אומר הרמב״ם, זה לוגיקה פשוטה, לצייר יחס בין שכל למראה. כשאתה יוצר מערכות יחסים, אתה חייב לציר, לשים דברים על אותו, ציר, זאת אומרת, על אותה, ליצור מכנה משותף. כדי ליצור השוואה, קשר, זיקה, אתה צריך ליצור מכנה משותף. אי אפשר ליצור זיקה, השוואה וקשר עם אין מכנה משותף. כן? אני לא יכול ליצור יחס בין השכל לבין המראה. אי אפשר. למרות ששני נמצאים פה בעולם. אז איך יכול להיות שיצטייר יחס בין מה שאין מנו לבין זולתו? שום עניין הכוללם בשום, אין שום מכנה משותף. כי המציאות אינה נאמר אצלנו עליו ועל כל זולתו. אפילו המכנה המשותף הפשוט שנקרא מציאות הוא לא נכון. כי המושג מציאות אצלנו והמושג מציאות אצלו זה לא אותו מושג. באמת אין יחס כלל בינו לבין שום דבר מברואיו. כי היחס לא יימצא, מערכות יחסים זה רק בשני דברים שהם תחת מין אחד. יש מכנה משותף. ואם הם תחת סוג אחר, אין יחס ביניהם, למשל. אי אפשר לאמר שהאדום הזה הוא יותר אדום מהירוק. יכולה אתה נמצא בתוך עולם הצבעים. אי אפשר. אני לא יכול להשוות בין אדום לירוק. אי אפשר. האדום הזה הוא יותר אדמומי מהירוק הזה. הוא מופרך. למה? כולם על אותו ציר. אפילו באותו ציר, עדיין אין בכלל משותף. אז אי אפשר לעשות השפעה, אין נקודת יחס. אפילו שזה סוג אחד ומראה אחד. קל וחומר, אם זה שני דברים שהם סוגים שונים, אפילו בראשית ההשקפה המשותפת נחיל בסוג אחד, למשל, אי אפשר ליצור יחס בין מהמה לבין חריפות בפלפל. בסדר? אני אומר, הבניין הזה הרבה יותר גבוה מהחריף של הפלפל. אין שום משמעות למשפט הזה. זה חייכות וזה כמות. ואף אין יחס בין המדע לבין המתיקות, או בין המתינות לבין המרירות. הבן אדם הזה הרבה יותר רגוע מהחמיצות של החמוס, של החומוס הזה. לא רלוונטי. האדם הזה הוא הרבה יותר חכם מהצבע האדום של הקלנית. אין שום משמעות, מופרך. קל וחומר וקל וחומר וקל וחומר שאין יחס בינו איתלה לבין דבר מבורב. יש הבדל עצום, אמיתת המציאות, לא ייתכן הבדל גדול ממנו, אנחנו בכלל על מה אנחנו עומדים, המציאות, בכלל זה לא אותה מציאות. אילו היה ביניהם איזה יחס, אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא כמו שאנחנו נמצאים. אז תחזור לתחילת הפרק, אז יש לו גם מקרים ותארים והגדרות והכל. אבל פי שאין זה יחס בעצמותו, יתעלה שבכל אופן מקרים מסוים, אין מפלט באמת אם מתחייב לאותו, אפילו מצד היחס, אלא שהם מעדיפים מכל התארים. זאת אומרת, נכון שמצד האמת לא שייך לייחס לקדוש ברוך הוא שום יחסים, אבל יחסית, התואר יחס הוא התואר הכי כפחות גרוע. כי עדיין אתה לא מדבר עליו. כן? התארים הראשונים ראוי ממש לא להקפיד. יחסית פה זה תואר שנגיד, הוא שקר, אבל נגיד הנזק הוא יחסית פחות חמור, כי אתה לא מחייב ריבוי ולא שינוי בעצמותו. אז אם כן לא שייך לדבר על הקדוש ברוך הוא מצד האמת, לא שייך לדבר על שום יחס בינו לבינינו, שום נקודת יחס.
אבל להגיד שהוא עולה בסוגה אליכם, זה לייצר מציאות שבכל זה מצטער.
אז לכן אנחנו מבררים, לומדים מורה נבוכים. נכון? דבר שהוא משתנה, זאת אומרת שהוא מורכב מדברים שמציאות יכולה להשפיע עליהם. משהו חיצוני יכול להשפיע, תהליך. תהליך. יש פה תהליכים. תהליך זה תמיד מרכיבים שיוצרים תהליך. לכן אנחנו אומרים, אינו גוף ואינו דמות הגוף, ולא נערוך אליו קדושתו. מה זה לא נערוך? מה זה לא נערוך? זאת אומרת שאין ערך, אין יחס, כוחות עברה בעמוד נ"ב. אין שום מידה שמתייחסת לו מצד עצמו. אלא מה, אנחנו הבורים והוא יוצרם, אז אין שום יחס. לא נערוך אליו שום דבר, שום עניין, אפילו העליון שבעליונים, המופשט שמופשטים, והטהור שבטהורים, והקדוש שבקדושים. לא נערוך אליו קדושתו. זאת אומרת, גם שתתנסה לדבר בשפת הקודש, במושגים הכי הכי קדושים שאתה יכול לדבר בקדושים, אין ערך, אין יחס, לא נערוך אליו. אין ערכך. גם המונון ג' ידענו עוצם ההפלגה, השללת כל יחס שבין השם יתברך ובין כל מה שחוץ מציאותו. כי יש הבדל אינסופי בין רוממות מעלתו לבין העדר שלמות כל מה שאינו אינסוף. אין שום ערך בין רום המעלה לבין השפלים. שום כלום. טוב? זה הרב קוק, זה לא... לא, זה בנון, בעולת ריח חזרתי לעמודים נון א', נון ב', נון ג', זה יגדל אלוהים חי.
גם שם באור, גם באור ביסורים
מרקים, אז
יש
את המשחקים שמשל של נחלים, כמו כהנות,
כן, איזשהו
ציור
כזה שבו...
בסדר, בוא נלך עכשיו לסוף של הפרק. טוב? אתה רוצה להסביר את הרב קוק הזה? צריך לקרוא את הסוף. החלק החמישי מן התארים החיוביים, אז מה שייך, איפה מצאנו עוד תארים בעולם שלנו? יש תיאורים שאנחנו מתארים את הדבר במעשיו. אין כוונתי מעשיו אופן האופי עשייה. אנחנו לא אומרים נגר ונפח, כי זה מחזיר אותנו לתארים שאמרנו. אלא כוונתי במעשה, אני מדבר על התוצר. למשל, חירם פסל את הדלת הזאת. הוא בנה את החומה הפלונית והרג בגלל זה. אני לא יוצר שום יחס, בינו לבינו. אני מתאר עובדה. את זה הוא עשה. מי הוא? לא יודע עליו כלום. גם אין שום נקודת יחס, השוואה, קשר. אלא אני אומר, זה נותן עובדה. זה, אתה רואה את המציאות הזאת? זה בא ממנו. איך בא? מה בא? אין לי שמץ מושג. בזה, כיוון שזה רחוק מעצמות המיוחס אליו, זאת אומרת, אין לנו שום זיקה לעצם, וזה רשאים לתאר את השם מתעלה. זה מותר. כי אנחנו יודעים שכל המעשים השונים הללו, אין חובה שיעשו בעניינים שונים בעצמות העושה. כמו שאנחנו נעסוק בפרק הבא, פרק נ"ג, זאת אומרת, יכול להיות שאותו מקור עושה המון דברים שונים, וזה לא אומר שהוא צריך להשתנות בגלל זה. אצלנו הרבה פעמים, אם אתה רוצה לעשות דברים שונים, זה מכריח שינוי מצדך. כן? אבל אצל הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שעושה המון דברים שונים, ואפילו סותרים, וזה לא גורם לו שינוי. אז זה נעסוק בפרק נ"ג, בעזרת השם. מעשיו יתעלה שונים, אבל כולם בעצמותו, ולא בעניין נוסף.
יחס הוא לתוצר, לא לעושה?
נכון, לפעולה. זאת אומרת שכל מה שאנחנו נדבר על הקדוש ברוך הוא, כל התארים שאנחנו נתאר את הקדוש ברוך הוא, זה רק לתאר את פעולותיו, את מעשיו. כל התארים החיובים ביחס לקדוש ברוך הוא, יהיו תמיד, תמיד, תמיד על פעולותיו, על מעשיו, על מה שקורה בעולם. כך גם כותב הכוזרי בתחילת מאמר שני. כן. נכון, אנחנו מגדירים אותו. מגדירים את הפעולות שלנו. דבר על הפעולות, דבר על העולם, דבר על העולם. אני אומר, הקדוש ברוך הוא, רחום, מה הכוונה רחום? מסביר הכוזרי בתחילת מאמר שני, רחום הכוונה, אני רואה בעל חיים שמקבל מזון, אומר, הנה, אתה רואה? יש פה... רחמים? נכון, אני רואה רחמים. אני רואה שלתרנגולת יש גרעינים לאכול. הנה, רואים רחמים. אז לכן אני אומר, הקדוש ברוך הוא רחום. רחום הכוונה, אני לא מתאר אותו, אני מתאר מה שראיתי עכשיו פה. ראיתי עכשיו רחמים.
רחם אבל כל מעשיו.
זהו, תמיד מעשיו. כך כותב הכוזרי, תחילת מאמר שני. אז אולי גם לא ללמוד כוזרי. הוא כותב את זה גם שם, הוא מדגיש את זה שם. שתמיד, תמיד, כל מה שאומרים רחום, חנון, זה על המעשים. אולי זה בעיה. יש פה כוזרים, וואי. זה לא בסדר. מדבר על התארים המיוחסים לאלוה. תארי הפעולות, תארי היחס, תארים שוללים. סעיף ב'. מה זה תארי הפעולות? זה כותב... תארי הפעולות שבאות מעת האלוקה. זה נקרא חנון ורחום, קנה ונוקם. הנה. כל התארים, כל שמות האלוקה, כולם שאולים מההיפעלויות שהנבראים נפעלים ממעשיו. לא מדברים עליו, מדברים על מה שלנו קורה. הוא נקרא רחום כאשר מיטיב לאדם. אז מייחסים לאלוק הרחמים וחמלה. ודאי שהוא לא יתעוררו בו רחמים. אז אלוק המכונה אצלנו לפי פעולותיו, אל חנון ורחום או אל קנו ונוקים. אבל הוא יתברך אינו משתנה מתואר לתואר. ובכל זאת ראינו שהרמב"ם רומז לכך שיש מי שהיה לו אבא אמינא כן לדבר על תארים בתחום היחס. תחום היחס. אולי נעסוק בזה בעזרת השם. שיש, הרמב"ם שולל את הדעה הזאת. אבל היה ככה מי שרצה. נמצא מסקנת הפרק הזה. הוא יתעלה אחד מכל צד, אין בו ריבוי ולא עניין נוסף על העצמות, וכל התארים השונים בעניינים המרובים המצויים בספרים, שמורה לה והתפעלה מצד הריבוי, לא מחמת ריבוי בעצמותו, מקצתם להורות על שלמותו, בתן אנחנו חושבים אותו שלמות כמו שבארנו. ולעניין, האם אפשר שתהיה עצמות אחת הפשוטה, אשר אין בריבוי עושה מעשים שונים, זה בפרק הבא. זאת אומרת, ביחס לקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על מעשיו, ולא עליו, או שאנחנו נדבר על תיאור שלמותו. זאת אומרת, דיברה תורה כלשון בני אדם, אז כדי לומר שהקדוש ברוך הוא ליצור בעיני בני האדם הערצה ביחס לקדוש ברוך הוא, אז מתמשים בקדוש ברוך הוא, מתארים אותו בתור תארים, אז זה לא תארים שלו, אלא כדי לעורר בנו הערצה. לכן אנחנו לא מתארים אותו. אנחנו באים לעורר את הלב להריץ אותו. אז אתה אומר, תשמע, הוא צדיק גדול. מה צדיק גדול? אין מושג, זה שטויות, הכל מילים. אין שום משמעות למה. אבל אלוקנו צדיק. אז אני מתלהב, אז אני אבוא את השם בכל הלב. זה משהו בא לעורר את ההרצה. זה, זה גם הכוזרי קורא לזה תארי יחס. זה לא שיש יחס, אלא כמובן לעורר ההרצה בלב. דיברנו על זה לאל בפרק מ"ו, ועוד נעסוק בזה בעזרת השם. כן, אז זה דיברנו, זה דיברה תורה כלשון בני אדם, אז לכן גם תיארנו את הקדוש ברוך הוא מבחינה פיזית גם, כדי, כי בעיני ההמון, אם אתה לא תגיד שיש הקדוש ברוך הוא ידיים, אז הוא מוגבל. אז אתה אומר, יש לו ידיים, יש לו ידיים, הוא עושה הכל, הוא לא מוגבל. אז אתה מעריץ אותו, שלא יהיה פגם בהערצה. אז זה לא תיאור שלו בכלל. זה בא בשביל הציבור, בשביל שלעורר הערצה אליו. אז לכן אנחנו משתמשים בתארים האלו, תיארי הרצה, כמו שהרבי יהודה לוי גם מדבר. יש תארים של פעולות ויש תארי יחס. מה תארי יחס? באים שמטרתם הרצה. רם וניסה, קדוש, מעולל, דברי הרצה באים ירומו בני אדם את האלוה. הם תארים, אבל לא, בעצם זה לא תארים שמטרתם לדבר עליו, מטרתם ליצור הרצה אליו. זה בינתיים מה שראינו. אז או פעולות או סתם ביטויים שמטרתם הערצה. אלא שפה צריך להרחיב קצת את הדברים האלו, כי בעצם אנחנו אומרים, כשאנחנו עושים לעולם הפעולות, חשוב שנברר שאנחנו בעצם מייחסים המון 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 פעולות לאותו מקום, ואנחנו לא רוצים שזה ישתמע כאילו יש בו כמה צדדים. אז למרות שהוא עושה המון המון דברים, זה לא שיש לו המון איכויות, או שהוא משתנה, או שיש לו, הוא גם וגם וגם. בסדר? אז לכן זה הפרק הבא יעסוק בזה, שחשוב לזכך את זה, שאנחנו מדברים על הפעולות, וזה לא, אל תלמד מהפעולות, אל תשליך למעלה, שהוא גם מורכב מי, או שיש לו כמה איכויות או שינויים וכדומה. זאת אומרת, בגלל
שהמעבל הלך מהחדובה
ריבוד? דומה, כן. אז זה הסוף פרק נ"ג בעזרת השם. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.